בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
היי. בסדר. מה נשמע?
בסדר. בסדר. כאילו, אני לא יודע איך להרגיש כל כך. אתמול הלכתי ב... הלכתי עם ביתי לקנות שייק בהוד השרון, ויש את הצומת שבה כל הזמן, יש שתי חטופות בהוד השרון, משפחת אביגדורי, שרון ונועם, ויש את הצומת שתמיד מפגינים בהן, וזה היה אחרי שכבר the news broke על העסקה, ואמרתי לאנשים, שמעתם את החדשות? ואמרו לי כזה, כן, במין מבט כזה של כאילו עד שלא... עד שלא נראה פה על אדמת ישראל חטופים שחזרו, אנחנו לא, לא, עדיין לא יכולים לסמוח. לדעתי גם אחרי יהיה מאוד קשה לסמוח, כי כל הסיטואציה הזאת היא נוראית וקשה, ולראות את הכתבים מקריאים את השמות של מי שמשתחרר, ואז גם מספרים אגב על מי שנשאר, זה היה בערה פנימית, אין לי דרך אחרת להגדיר את זה.
כן, המחשבה שהם יגיעו, הנה אני מפחדת להגיד כשהם יגיעו, כי אנחנו כבר יודעים שהאויב הוא אכזר וציני, והכל כל כך יכול, הכל כל כך רגיש, ומילה אחת יכולה פתאום לשנות דברים, אבל הם יגיעו, ו המחשבה היא שתהיה כאן איזושהי אופוריה או איזושהי שמחה גדולה, אבל לא, זה יבוא וידגיש גם את האין. כי כשאורי מגידיש, כשהיא שוחררה, הייתה כאן שמחה ענקית. אני זוכרת שזה ממש היה רגע חמצן למלא את הריאות איתו וכזה להמשיך רגע בכל הכוח, אבל באורי מגידי שהיה גם את אפקט ההפתעה, זאת אומרת, כבר אמרו לנו, היא בבית, וזה היה כמו משהו שנראה רחוק, וגם זה היה מפעילות של צהל, זאת אומרת, היא חולצה. כן. חולצה, וזאת לא הייתה עסקה.
זה היה בוסט הרואי, כן. נדרש מאוד, כן. באותו רגע.
כן. שגם אגב דאח מאוד מהר, כשהמציאות חזרה להקות.
לגמרי, בנו. לגמרי.
שהיא אחת מתוך אז בדיוק. 240 גם עכשיו, גם עכשיו, אם יחזרו וכל הפעימות ידפקו כמו שצריך, ויהיו 50 שיחזרו, זה בערך 20%. 80% עדיין שם.
חלק נפרדים, כאילו משאירים אבות מאחור.
כן. תראה, אין לי ספק שכל אבא שנמצא שם עם הילדים או עם האישה, שמחים על כך ומשחררים אותם לדרכם אל החופש, שמחים זה מילה כאילו משונה לדבר, אבל מעדיפים כך שהילדים שלהם לא יהיו ושכן יהיה להם איזה צ'אנס לחיים.
נכון, אבל הילד שיצטרך להסתובב ולהיפרד מאבא שנשאר בעזה.
כן. אגב, אומרים שכבר, שממש די בהתחלה הפרידו את האבות מהאימהות והילדים, זאת אומרת שבכלל לא נמצאים ביחד.
וואלה.
כן. שאת הגברים ואת הנשים הפרידו, והילדים עם הנשים. שם זה חמאס, אין שוויוניות
מגדרית, כן. הורה אחד, הורה שתיים, כן.
גם אחים מופרדים.
וואלה.
כן.
אז אני לא חושב שמישהו יודע באמת, אבל ככל הנראה כבר האבות לא ראו את הילדים הרבה זמן, וכן, זה נורא גם שברירי, ויכול פתאום לא לקרות, וגם מה שקורה הוא ברגשות מאוד מעורבים, כי יש את אלה שלא חוזרים, ויש את ההחלטה שנלקחה, והיא החלטה קשה, וזה מין, הכל מין סלט כזה של רגשות ומחשבות ודעות שהן, האמת, יש היגיון בהכל ויש חוסר היגיון בהכל באותה מידה.
כן, זה השלכות של סיטואציה כזאת. כן. זה למה המתקפה היא כל כך ברברית ואכזרית, כי היא מציבה אותנו בעולם של דילמות מוסריות שאין בהן תשובה נכונה.
דווקא גנץ דייק הרגשתי שכן יש, הוא עשה לי איזשהו היגיון בדברים, כשהוא אמר שזה מתווה קשה ומכאיב, אבל נכון.
כן.
זה הדרך הכנה לתאר את זה?
כן.
הוא מכאיב כי כאמור לא כולם השתחררו, ועוד יש ילדים שישארו מאחור, שזה ממש כאילו, הכל תינופת, אבל זה באמת, גם הקטע הזה של כאילו אנחנו לא יודעים איפה כולם, אנחנו צריכים את ההפוגה כדי לאסוף אותה.
הג'יאד, חלק אצל הג'יאד, דברו עם הג'יאד.
מה זה לא יודעים איפה כולם? מה זה לא יודעים איפה כולם?
שקרים, שקרים של למשוך זמן. נראה לי. אני לא מאמין לזה. אבל בסופו של דבר, כשבאים לקחת החלטה, והיה אתמול דיון ארוך מאוד בכנסת, אגב, ציונות הדתית הצביעה בסופו של דבר בעד העסקה, רק עוצמה יהודית הצביעה נגד, בן גביר וסרלאוף, נו, ברח לי שמו של השלישי.
אליהו?
אליהו.
כן.
אמרתי אליהו?
לא, אמרת וסרמן.
וסרלאוף. הצביעו נגד. אני חושב שאם הייתי צריך לשבת שם ולקבל את ההחלטה, זה כמובן היה מאוד קשה, העניין של ההפרדה והעניין של מי יודע אם יהיו עוד עסקאות, אבל
והעצירה של זאת אומרת, הפסקת האש.
כן, הפסקת האש כמובן, אבל אני חושב שעם עצמי עשיתי, כאילו ניסיתי לעשות כזאת מין סימולציה. אני חושב שנגיד עוד 10 שנים, ומי יודע הרי לאן זה יתפתח, ומי יודע מה יקרה להם בשבי, ומי יודע עוד 10 שנים, אם הייתי מביט לאחור ואומר, ברגע הזה בזמן, הייתה הזדמנות להציל חלק, אני לא אסלח לעצמי, לא הייתי סולח לעצמי אם לא היינו מצילים את החלק.
במיוחד כשמערכת הביטחון עומדת די בצורה חד משמעית בעד העסקה הזו, ואני לא כל כך קונה את הפרשנות שאומרת שבמערכת הביטחון רוצים עסקה מתוך איזה שהן רגשות אשם, שהם מרגישים שהחטופים הם באחריותם, ולכן הם לא מסוגלים לקבל את ההחלטה הרציונלית בקור רוח. יש מין פרשנות כזאת, אני לא מתחבר אליה. אני כן חושב, אגב, ואני כאמור, בעד העסקה הזו, אבל אני כן חושב שכאילו השיח סביב הדיון על העסקה היה יכול להיות קצת יותר קצת יותר מדויק, כי זו הייתה תחושה שכאילו אם מישהו מתנגד לעסקה אז הוא בהכרח מפלצת, ואני חושב שזה חשוב, בטח כשהעסקאות האלה הן תוצאה של מסע ומתן באמת מול אויב אכזר שעסוק בלוחמה פסיכולוגית ומודד את רכשי החברה הישראלית, כן חשוב שיהיה מקום גם לדיונים סביב עסקאות כאלה.
אין בעיה עם הדיון, השאלה היא בהחלטה, זאת אומרת, להתנגד לזה, את זה אני לא מבינה. אני מבינה את זה שצריך לדון בכובד ראש, וצריך בעיקר לשקף את מה שזה עולה לנו, זאת אומרת, מה יהיה המחיר או מה היו ההשלכות ולאן זה הולך. אבל מי שהצביע נגד, אני לא מבינה את זה. כאילו בסוף אני בוחנת את התוצאה. לא את זה שגדעון סער אמר, אני צריך לבחון את הפרטים.
הוא אמר גם, התמיכה שלי לא מובטחת.
ובסדר, אבל הוא בחן את הפרטים והגיע להחלטה הנכונה.
גם בעיניי.
הקשה והכואבת, אך הנכונה. ויש אנשים שבעיניי לא הגיעו אליהם.
גם בעיניי, אבל אני לא חושב שהם עשו את זה בגלל שלא אכפת להם בהכרח. ספציפית אלה שהצביעו נגד, אני גם לא סומך עליהם בשום דבר.
זה בדיוק העניין, זה בדיוק העניין.
אבל זה לא רק העניין, זה לא רק העניין, כי אני רגע מפריד את זה שזה הם, ואני שואל, האם יש אפשרות להתנגד לעסקה מטעמים שהם גם קשורים ברצון לשחרר יותר חטופים וברצון להגיע למטרת העל הזו?
אבל גורמי ביטחון אומרים שלא, שצריך לקחת את זה.
נכון, אבל למדנו גם שכאילו שמותר גם להטיל ספק. אני חושב שמערכת הביטחון אומרת, שוב, אני חושב שהעסקה נכונה, אבל אני לא חושב שאפשר באמת לקיים החלטות בסביבה שבה מי שנגד העסקה הוא מפלצת. אני חושב שגם יש לזה השלכות על מסע ומתן עתידי מול חמאס, וגם את זה צריך ככה.
הסיפור שקודם כל הדמוקרטיה הישראלית פה דווקא מראה את החוזק שלה בשתי נקודות לדעתי. אחת, שהיה דיון, כי בסופו של דבר זאת החלטת ממשלה, והיא צריכה להתקבל על ידי הממשלה, ועל ידי החברים בממשלה, וצריכים לדון, לשמוע את כל הקולות, בעד, נגד, לשאול שאלות, להקשות על הגורמים, כי באמת יש קונצנזוס אצל כל מערכת הביטחון, גם צה"ל, גם השבק, וגם המוסד, שהעסקה הזאת צריך ללכת עליה בנקודת הזמן הספציפית הזאת. טוב ששאלו, טוב שהיה דיון, זאת דמוקרטיה, זה לא... וטוב שיקשו על זה. אני כן חושב שאם... שאפילו עם הדיון וההקשייה הזה, כן הייתה צריכה להתקבל החלטה פה אחד, ובסופו של דבר, גם שרי עוצמה היהודית היו צריכים להצביע בעד, וזה בסדר לשאול את השאלות ולהקשות, וזה גם לחשוב אחרת, אבל יש משהו בזה... כי זאת החלטה ברגע מכונן בהיסטוריה של עם ישראל.
מסכימה.
וזו החלטה שהיא כן יהיו לה משמעויות על המשך, שאולי עסקאות אחרות. החלטה מאוד מאוד דרמטית. וכן, אני חושב בשביל, אפילו בשביל עם ישראל, היה חשוב שהייתה נלקחת פה אחד, אחרי דיון תקיף וחשוב ועמוק. ואם הם לא מסכימים עם הממשלה, שהם חברים בה, בדבר כל כך קריטי ומהותי, יתכבדו ויעזבו את הממשלה. כי פה מדובר על משהו שהוא אמור להיות קונצנזוס בתוך עם ישראל. כשהולכים למהלך כזה, עדיף בשביל החוסן שלנו, שלא, עכשיו ברור שגם החבורה הזאת עשתה את זה בשביל, בשביל הבחירות הבאות ובשביל הבייס שלהם, בשביל להגיד אחר כך אנחנו אלה שהתנגדנו והיינו חושבים וחשבנו שצריך להלום בחמאס עד מוות. אני חושב שהרגישות האנושית היא פחות אל מול עיניהם, זאת אומרת הרגישות של המשפחות, וכן הרטוריקה הזאת של להקות בחמאס וזה, ומתוך עוצמה להביא את העסקה וכל הסיסמאות האלה. עובדה שבסופו של דבר אפילו סמוטריצ'ים הצביעו בעד העסקה. אז דיון זה אחלה, זה חשוב, זה דמוקרטי. נראה לי שבסופו של דבר כן היו צריכים ליישר קו.
מסכימה.
ועוד רגע שבו הדמוקרטיה הישראלית דווקא מראה את חוזקתה, זה אחרי אישור הממשלה, שעכשיו יש 24 שעות לעתור לבגץ. וזאת אומרת, כי זאת החלטת ממשלה, ככל החלטות הממשלה אחרות, שאפשר לעתור לבגץ נגדן. אירוני קצת שאין את עילת הסבירות להתעלות בה כאשר מגישים עתירות כאלה. עכשיו, כי בוטלה כזכור.
איך אוכל לשכוח?
כן. מצד שני, גם בית משפט לא התערב בהחלטות כאלה בעבר, כאשר כן הייתה את עילת הסבירות, אבל זה הדבר שהולכים איתו לבגץ ברגע כזה.
כן, אני חייב להגיד שהשתכנעתי קצת ממה שאתה אומר, כי בגלל שיש פה סכנה להון פוליטי, אז כן חשוב שתהיה איזושהי תמימות דעים, אבל... כן, אחרי דיון. אני מבין את הנקודה, כן. זה נכון.
כי דיון זה חשוב, אנחנו לא חמאס. אנחנו לא חמאס, חשוב שישמעו הקולות. ואגב, אני גם מבין את הטיעונים, כאילו, של הנגד. אני בהחלט מבין אותם, אבל בסוף אתה צריך לשים על המוזניים את מה פחות גרוע, לא את מה טוב. זאת המציאות שלנו, לקבל בכל רגע נתון החלטות של מה פחות גרוע. וזאת החלטה הפחות גרועה, ואם לפחות תשמח כמה עשרות משפחות בישראל ש... הרי בכל משפחה, אפילו מאלה שיחזרו הלוואי, יש כאלה גם שנהרגו ונרצחו, זאת אומרת, זה לא שמישהו פה חוזר לאיזו מציאות ורודה. היא תהיה פחות מזעזעת.
כן.
כן, אבל לפחות אנחנו יודעים שהאנשים שיחזרו יפגשו משפחות שבאמת עשו הכל כדי להחזיר אותם, וזה גם מאוד מאוד חשוב.
נכון.
אני יכולה לבקש שיר?
אני... יור שואו.
נכון? לא, פשוט אתה ליד המחשב. אבל למחרת של יהודית רביץ, לאה ג'י כתבה את המילים, ואני כאילו, היום הזה, אנחנו כאילו בימים...
לאה ג'י היא קרובה של טלי ג'י? סליחה, הייתי חייב לשאול.
ממש לא.
לא, נכון?
ממש לא.
ממש
טלי
רחוקות.
ג'י ולאה ג'י...
הן כן. רחוקות משפחה.
נהפוך הוא, כן. אבל כל עניין החיקיון הזה, באמת, אני מרגישה שהנשימה שלי, כאילו, נעצרה, נעצרה, אנחנו מחכים, ויש הסכמה, ואז אנחנו גם כולנו כזה, אז רגע, אז מתי הם פה? מתי זה אמור לקרות? יש 24 שעות של לעתור לבגץ, וכאילו מתי הם כאן, מתי אנחנו רואים אותם, ועד הרגע הזה אנחנו לא נושמים. מאוד לא פשוט לחכות.
גם השבוע אנחנו קוראים לכם ולכן הציבור הישראלי לקנות מעסקים ישראלים, ואנחנו נשמח לעזור לכם לקדם את העסק החול לבן שלכם, מהדרום, מהצפון, איפה שזה לא יהיה. 1-907-2-99-99, 1-907-2-99-99.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
מיכל, בוקר טוב.
היי, בוקר טוב.
היי מיכל.
היי.
יפה, יצא הרמוני.
זה יוצא לנו הרבה.
זה יוצא הרבה, כן.
מיכל, אנחנו גם השבוע קוראים לציבור הישראלי לקנות כחול לבן, לתמוך בעסקים מקומיים. אז ספרי לנו על העסק שלך.
כן, אז אנחנו הרפתקאות סראוקה קיפוד.
מה?
סליחה, את תחיל לחזור על זה, בבקשה.
סראוקה.
סראו בסמך?
כן, סראוקה.
סראוקה הקיפוד?
סראוקה הקיפוד.
קודם כל, אני חייב להגיד שסראוקה...
הוא קיפוד מפורסם?
אנחנו מקווים שיום אחד הוא יהיה ממש מפורסם, אבל עכשיו המון המון ילדות וילדים מאוד אוהבים אותו. בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו שולחים מכתבים אחת לחודש בדואר האמיתי, לתיבות דואר של ילדות וילדים. סראוקה הוא קיפוד שיום אחד גילה שיש עולם מחוץ לחצר שלו, והחליט לצאת למסע בעולם, והוא כל חודש שולח מכתבים
מהעולם, ממקום אחר?
מכל מיני מקומות.
יואו, איזה רעיון יפה.
זה כל כך מתוק.
איפה נרשמים? רגע, זה הוא חבר לעת.
בול.
חבר לעת, בול. הילדים יכולים גם לכתוב לו, והוא עונה להם בחזרה באופן אישי במכתב הבא. כל המכתבים ממוענים אישית לילד, לילדה, לילד, לאחים.
זה כמו AI קצת.
אבל לא. רק לא.
זה לא, זה הדבר הכי לא AI.
זה AI, זה פשוט AI.
זה פשוט
AI, PI, זה personal intelligence.
ואנחנו יוצרים קשר אישי עם המון ילדים וילדות, והם כותבים לנו ו... זה פשוט הכי כיף לנו בעולם לעשות את זה.
ובכל מכתב כזה שהוא כותב ממקום אחר בעולם, אז ככה לומדים על המקום הזה? מה יש? הוא מספר?
ככה גם לומדים על המקום, הוא גם שולח מזכרות,
הוא שולח כסף?
לא, זה הפוך.
כן, שולחים לסראוקה, כן. תקנה דולרים לסראוקה, זה הזמן.
כן, נקצתי פה איזה בוליביאני.
סיפור ותמונות, ורוב הסיפורים מתעסקים בעיקר בחוויות שלו, בחברים שהוא פוגש, ערכים של חברות ואומץ וסקרנות, וכמובן שגם לומדים על הדרך, על המקומות, על התרבויות, על המאכלים. לפעמים הוא שולח גם מתכונים מהמקומות שהוא מגיע אליהם.
שמי, זה מבריק.
אני גם אוהבת שאת מדברת על זה עכשיו, כאילו...
כאילו אמיתי.
הוא הכי אמיתי בעולם. יש לנו שלושה ילדים, והבת הקטנה שלנו עדיין משוכנעת שהוא הכי אמיתי בעולם. אפילו שהיא רואה אותנו כל היום עובדים בזה ועורזים מכתבים ועונים לילדים, ובחינתה אין ספק בכלל שהוא אמיתי. ואגב, השם מגיע מחבר הדמיוני שלה שקראו לו סראוקה, והוא פשוט היה בן בית שלנו, ולכן משם מגיע.
כמה זמן אתם
עושים? קצת אכזרי ששלחתם אותו לחו, לא? היא לא יכולה כאילו לשחק איתו.
אבל הוא עדיין כותב הביתה.
סראוקה בעצם נולד בקורונה. בן זוג שלי עסק בהפקות של פסטיבלים ואירועים למשפחות וילדים, והכל מן הסתם נעצר בקורונה, וחיפשנו דרך להביא את החוויה הזאת של ה... הקשר בין הורי לילד ועולמות של דמיון רחוק מהמסכים אל תוך הבית.
זהו, זה גם הרחוק מהמסכים, זה גם פתאום משהו נורא ארצי כזה של...
כן. של להביא דואר מהתיבה.
כן. ודואר ישראל, יש לציין, כן.
זה עכשיו השאלה הבאה שלי הייתה. הנקודה תורפה פה זה דואר ישראל בעצם.
כן, כך חשבנו, אבל אני אגיד שהם באמת מתפקדים.
כן?
וכן, לגמרי. אז יש אחוזים מסוימים של מכתבים שלא מגיעים, אנחנו תמיד שולחים כמובן מכתב חלופי, אבל בסוף כל המכתבים מגיעים.
פעם בכמה זמן?
פעם בחודש.
פעם בחודש.
הצבי של דואר ישראל וסראוקה,
מכירים,
הם בסטיז.
הם עשו טרק בהודו
פעם. רגע, וקצת מאחורי הקלעים.
מאחורי הקלעים, זה
מטורף. כשאתם מקבלים מכתב, כמה אתם כאילו... עונים, זאת אומרת, אתם, יש לכם את אותו נוסח לכולם או שאתם...
לא, ממש ממש לא. קודם כל, כל מכתב מגיע עם איזושהי שאלה שככה מעודדת את הילדים לחשוב ולשלוח ולשתף. אבל הרבה ילדים משתפים גם ממש מעבר, וגם אנחנו ממש עדים לכל התמורות שקורים בארץ שלנו ובעולם דרך המכתבים של הילדים.
זאת אומרת, אתם מדברים על הדברים האלה שקורים וחששות שלהם.
בין אם בהתחלה זה היה איך אתה מטייל בלי מסכה ותיזהר לא להידבק בקורונה. ועד עכשיו כמובן ילדים שמתגעגעים להורים שלהם שנמצאים במילואים או מפחדים מהאזעקות והטילים.
את יודעת למה אני משוכנע, ואני לא אמרתי את זה פעם אחת לדעתי מאז שהתחלנו את הפינה הזו של העסקים הקטנים, את יודעת למה אני משוכנע שהמוצר שלכם מדהים? כי הרבה מאוד אנשים היו בקורונה בקשיים כלכליים, נכון? הרבה תעשיות נעצרו פתאום. אבל להגיד, בוא נתחיל לעשות משלוחים של מכתבים של דמות פיקטיבית ונענה לילדים תוך כדי, זה דורש א' אומץ, ב' הרבה מאוד מעוף ודמיון. ואלה בדיוק התכונות שצריך כדי שזה יהיה טוב. אבל הרבה אנשים לא הייתה ברירה, ויש מעט מאוד קיפודים ששולחים מכתבים כאלה.
רעיון מבריק. אני חייב לשאול שאלה ברמת הלוגיסטיקה. נגיד עכשיו, לא יודע מה, נובמבר, תכף דצמבר, אז הוא אצל כולם הוא בפריז, או שאצל כל אחד הוא מתחיל מסלול...
סיפור בהמשכים. כל מי שמצטרף מקבל את המכתב הראשון. במכתב הראשון מגיעה מפת עולם גדולה.
זאת אומרת, כל אחד מתקדם אישית לפי איכשהו... ואיך קונים את זה?
אנחנו שולחים... סוגים שונים של מכתבים לילדים לפי איפה שהם נמצאים באותו שלב.
צריך לא להתבלבל בזה, שלא פתאום ילד יתבאס שהוא חזר ללונדו.
איך הוא הגיע מסין למקסיקו?
אז קונים את זה בעצם, זה חבילה של שנה או איך זה?
הסיפור הוא של 24 מכתבים, זה בעצם שנתיים, אפשר לעשות מנוי חודשי, חצי שנתי, שנתי, ואז משם להתקדם. ועכשיו עבור כל הילדים שסיימו את השנתיים וכל כך מתגעגעים ורוצים עוד, אנחנו בדיוק בתהליכי פיתוח של מוצרים נוספים. והם מקווים בקרוב לצאת גם איתם לעולם.
כזה סראוקה, עוזב את הטיול באמצע, מגיע למילואים.
פתאום מקבלים מכתב מדמות אחרת. סראוקה,
סראוקה אצלי, כן. מכתב כופר כזה עם...
ואגב, עוד דבר קטן, בגלל שזה שם שכל כך קשה להגיע, אז באתר שלנו, בחלק של השאלות והתשובות, בן זוגי הקליט את עצמו, אומר את השם כדי שידעו איך להגות אותו.
יפה, יפה מאוד, מיכל, זה נשמע מהמם.
נשמע מהמם ממש.
אפשר פשוט ללכת לאתר שלכם, סראוקה, עם S-R-A-U-K-A, C-O-I-L,
או בגוגל, הרפתקאות סראוקה, קיפודים.
או אצלנו בפייסבוק, בוקר חדש. תודה רבה.
תודה רבה לכם.
ביי, בוקר טוב.
ביי.
זה רעיון מדהים.
מבריק, ממש חמוד בטירוף. בא לי לעשות.
אני ממש גאה.
כן, אני עושה מנוי.
טל, שלום.
בוקר טוב.
היי טל.
היי טל.
מה נשמע?
בסדר, מה שלומך?
אני בסדר גמור.
ספר טל על העסק שלך.
אני בערך לפני 3 שנים, כשהתחילה הקורונה, יצאתי לאיזשהו חל"ת מהעבודה. עבדתי שנים בתחום של ציוד רפואי, מכרתי לבתי חולים, ופתאום מצאתי את עצמי בבית לכמה חודשים, ונורא שיימם לי, וחיפשתי איזשהו משהו להתעסק איתו עם הידיים, פתאום ראיתי כל מיני דברים שאפשר לעשות מבטון, נראה לי מגניב. התחלתי להתעסק עם זה, התחלתי, קניתי שק מלט ומים.
רגע, ואין לך שום רקע בזה?
שום דבר.
פשוט קנית מלט ומים והתחלת לעשות? וואו.
מלט, מים, חול, שמתי שולחן בחוץ והתחלתי לשחק עם זה.
למה אני נראה שזה לא היה יוצא הדבר הזה?
וככל שהתחלתי להתעסק בזה, התחלתי גם ללמוד, זה נורא הדליק אותי. ולאט לאט למדתי והשתפרתי והתחלתי לעשות דברים, ועל הדרך התחילו להגיע כל מיני אנשים ולראות דברים שאני עושה. ונורא התלהבו, אז גם פתחתי אינסטגרם, התחלתי למכור. ומשם זה התגלגל לעסק שאני הבעלים שלו היום.
של כלים, כלי בית מבטון?
כן, אני עושה מגוון של מוצרים מקערות אש, מגשים, נרות, שעונים, עציצים. יש לנו ליין חדש של חנוכיות עכשיו. הכל בעבודת יד. ואני מוכר גם דרך האתר שלי, גם דרך האינסטגרם, גם מופיע בירידים מסוימים.
שמע, הקונספט הזה של קערת אש, עכשיו אני רואה באתר שלך, זה דבר מגניב.
אז מה זה חזק, כאילו כבר יש אופנה של זה ממש.
מעבר לזה שזה אלמנט נורא יפה לשים כאלמנט עיצובי, וזה מוסיף אווירה משגעת בערב, זה גם פרקטי, כי בפנים בעצם יש איזשהו מיכל שיש בו חומר שנקרא ציטרונלה, שמאוד עוזר להרחיק יתושים. ודווקא בתקופה הזאת אני נתקל בלא מעט אנשים שסובלים מאוד מהעניין הזה.
כן, יתושים זה טירוף עכשיו.
אז אנשים מאוד מאוד אוהבים.
והאבנים שבפנים?
האבנים שבפנים זה אלמנט, שוב, זה עיצובי. זה משהו שאני ככה על הדרך החלטתי להוסיף, יש בכל מיני צבעים.
חשבתי שהקערת אש זה לעשות מין מדורה קטנה על השולחן, נגיד אפילו בגינה.
זה ככה.
לא, אבל הוא אומר שזה נר ציטרונלה.
נכון, זה פחות בעניין של חימום או של האש עצמה, אלא יותר בעניין עיצובי.
כן, זה לא באמת מועצת שבט.
לא, בדיוק חשבתי, את יושבת כאילו חברים כזה שותים בלילה, עושים מועצת שבט על ה...
נכון. מחליטים את מי להדיח,
יאללה רונן סע.
מעבר לזה אני גם מייצר בעצם כלים ייחודיים שלי דרך תבניות שאני בעצם מייצר, או שאני יוצר תבניות ייחודיות. וקיים אצלנו ליין של עציצים מאוד מיוחדים, של נרות מאוד מיוחדים עם ריחות, ואנשים מאוד מאוד מחפשים את הדברים האלה דווקא בימים האלה.
ירום בטון מעוצב, ירום עם מם בסוף.
נכון, ירום בסוף. זה שם משפחה שלי.
כן, נראה מאוד יפה הדברים שיש לך באתר.
חייב,
תודה רבה לך טל, שיהיה בהצלחה גם ירום COIL וגם אצלנו בפייסבוק בוקר חדש, ושיהיה בהצלחה.
ירום dsn.com כתוב פה, לא?
מה?
נכון, ירום dsn.com.
זה באינסטגרם בטח, לא?
לא, זה אתר.
אתר?
כן. כן, זה אתר, יש גם באינסטגרם ובפייסבוק, תחפשו פשוט ירום, אתם תמצאו את זה.
תודה רבה טל.
יום טוב.
ביי ביי.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
עידו כהן, בוקר טוב לך.
כן, יש איזה אכזבה בקרב המאזינים שאני לא קובוביץ', נכון? כאילו...
כן, כן, אנשים רגילים כבר לפיקס שלהם היומי של קובוביץ'.
אתה רוצה לנסות לדווח מה קורה בצבא? דיברת עם איזה אלוף לאחרונה?
היית בביעוד?
חזרת משאתי?
לא, אבל לאבא שלי יש חמל, כאילו אם אתם מונים. אני חושב שזה כמו הרבה מאוד אבות בכל התקופה הזאת.
אז רק נגיד שקובוביץ' באמת באיזשהו תדרוך צבאי, אז ככה הקדמנו אותך ואיתו נדבר תכף. זה לא שדרשת כאילו את הסלוט שלך בחזרה.
עדיין לא. בסדר, שלומכם, אה?
בסדר, בעצם פעם ראשונה איתו שאנחנו מדברים מאז שהתחילה המלחמה.
נכון, מתראים מדי יום, אבל...
אבל לא מדברים, אנחנו שותקים.
קורצים.
אין מבט בעיניים.
לא מישירים, נכון. ככה, בסדר.
וגם התבקשת לא לפנות אלינו.
זה כבר שנים, נכון.
אז אנחנו בעצם מחזירים את המשחק הקטן הזה שאתה מנהל, אבל נתנו לו עדכון קל.
כן.
אתה תזכיר לנו אירועים, זאת אומרת, אנחנו מנסים למתחרים אחד בשני כדי לפצח את האירוע שאתה בוחר, אבל אנחנו עוסקים רק באירועים טובים.
טובים, מנחמים, משמחים,
כאלה שהם... כן, שכיף להיזכר בהם אחורה.
בוא נשתמש... ברור שהלבלר עדיין ילבלר.
ברור.
כן, אבל בואו נזכיר את החוקים. לטובת המאזינים ולטובת אני.
אז אנחנו מדברים על אירועים שהתרחשו ממש בשבוע האחרון אחורה בזמן, כאילו הולכים אחורה בזמן.
השבוע לפני.
השבוע לפני, אתם תקבלו שלושה ציטוטים שנאמרו על הדבר הספציפי הזה שקרה, אירוע, בן אדם שחווה
דבר
או עשה משהו גדול, ומן הקשה אל הקל, תנסו לפצח את העניין הזה.
אבל שוב, הכל בדברים...
כן.
מנחמים.
כן, לגמרי, לגמרי. בקטע טוב, עוד פעם, יכול להיות שקצת זה פחות חיובי, אבל זה עדיין חיובי. בסדר, ננסה ל...
תודה שבלבלת עוד.
לא, כאילו, היטלר מת, אז...
היטלר זה שלילי, אבל זה שומד, זה חיובי.
עדיין, כן. בדיוק. אז אנחנו מדברים על אירוע שקרה ב-1983, בסדר? מה שקרה ב-1983, ואמרו על הדבר הזה, it was his fantasy.
יצא אלבום של מייקל ג'קסון, פרילר?
לא.
אבל זה אלבום, זה אלבום.
אוקיי.
It was his fantasy.
איזה אלבום של פרינס יצא?
נו.
83.
לא, 83.
רוקי? הסרט רוקי?
לא, אבל זה... זה זורים האלה, זה כאילו...
תן עוד איזה ציטוט אחד.
לא, זה היה... זה a movie with a best seller.
ולא רוקי.
לא.
איתי.
לא.
לא, אבל...
לא. 14 minutes movie.
14 minutes movie?
Horror movie.
הקליפ של פרילר.
נכון, בדיוק, יצא הקליפ של
פרילר. אני חושב שטל היה על זה כבר בהתחלה.
האלבום יצא כמה חודשים לפני, זו הייתה הקרנת הבחורה שלו, אבל מה שבאמת...
חזרת לא קטנוני בכלל.
לא, אבל חוקוי, כי יש עוד, כאילו, בסדר? מה קרה? באותו שבוע קראו למייקל ג'קסון לאורך השנים, בוא נגיד, כאילו, הראשון היה 83, דיברנו עליו, נובמבר 83, נובמבר 84 ונובמבר 2003. שלושה אירועים גדולים שקרו למייקל ג'קסון. אחד זה יציאת פרילר הקליפ, שבאמת גם שבר את...
זה היה מדהים כשהוא יצא.
ממש.
כאילו היה משהו באמת חדשני.
ב-84 הוא נכנס לסדרת הכוכבים בהוליווד. אז עוד היו רק... אז עוד היו 1,700 כוכבים, בדיוק. זה לא האה של היום.
כן, לא היום אלון דלוקו.
אז בדיוק. זה היה נובמבר 84, ובנובמבר 2003 הוא נעצר. הוא נעצר לראשונה אחרי...
וואלה.
כן, אז נובמבר, בוא נגיד, מייקל קצת פחות, אבל...
נפל לו אף.
טוב, בואו נמשיך עם עוד אירוע שקרה בנובמבר, בדיוק מחר, ב-1990.
מה
אתה עריך מחר? 21, 22, לא, סליחה, זה היה אתמול, לא, בקיצור.
אוקיי.
ובאיזה שנה?
90.
There is not another story like this in the music industry.
אוקיי.
ההופעה של פינק פלויד על חומת ברלין?
לא.
אבל גם מה? למי אכפת מפינק פלויד? אנחנו בדברים טובים עכשיו. הוא לא הזכיר את זה.
פינק פלויד יש עוד שלושה חברים.
בסדר, אבל אנחנו יודעים שזה...
שמעתם שהמפיקים בארגנטינה תרמו את ההכנסות מהמופע של רוג'ר ווטרס
לישראל?
איזה עריפות.
אוקיי.
בסדר.
יש לנו פשוט עוד שתי דקות.
אוקיי, אז ממשיכים. Music Biggest Scandal.
די.
התפוצצה פרשת מילי ונילי?
לא נכון.
וואו. הייתי בטוח שלא, זה לא נגיע לשם.
מילי ונילי?
וואו, זה היה...
וואו, איזה סכם.
מילי ונילי זה היה מין הרכב כזה של שני בנים פופ כזה.
Would I lie to you?
אוי, זה שיר טוב.
זה לא זה.
לא, זה לא זה.
צ'ארלס אנדי.
צ'ארלס אנדי, בדיוק.
אבל גם הם...
כן.
להם רק היה שיער ארוך יותר וכזה מתנפנף. זה היה Girl, you know it's true.
בקיצור, והסתבר שזה בכלל לא הם שערים, והם כאילו היו הכי גדולים בעולם, ואז הסתבר שזה עונה מוחלטת.
זה היה ליפסינג כאילו לאורך כל הדרך.
הליפסינג to your life, כן.
הם לא שערו תו אחד בתוך כל הדבר הזה. מכרו 6 אלבומי פלטינה. מהדבר הזה, ואומרים שהיו להם יותר זמן, כאילו הם צעדו בראש המצעדים יותר זמן מג'סטין ביבר וטיילור סוויפט ביחד. יצא עכשיו בדיוק כגם סרט דוקומנטרי על הצמד, כן?
איפה? בנטפליקס?
לא, בפארמור פלאס.
פארמאונט. חיים עליון, אני עובדת שם.
פארמאונט. מדהים שם, אז איך לא ידעת?
בקיצור, זה הסכם של מילי ונילי, ויש לנו 40 שניות.
אז מה זה, לא הסכם, הסכם התגלה כמה ימים לפני, אבל הגרמי נשלל מהם, הם זכו באותה שנה בניו בסט.
שהחזירו את הכסף גם על הפלטינות. יאללה, אחד אחרון.
קיצור, הבאת לנו בינתיים פדופיל ונוכלים.
ולא, וזהו.
ואמרנו דברים חיובים.
אז זה מה שיש היום. זה כן, נשאר באזורים האלה של ה...
טל ניצח בענק. ועצוב לי.
אולי כמה צלילים של לא סתם.
אולי גרם גרמיסיו.
לא סתם.
זה גם שיר...
עידו, תודה רבה לך.
תודה, עידו.
בכיף, יום טוב.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בוקר טוב, שעה שנייה.
בוקר טוב.
היי.
אז קודם לא יכולנו לדבר עם קובוביץ', והנה הוא על הקו. בוקר טוב, יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ.
בוקר טוב, בוקר טוב.
מה קורה, קובו?
מתי מותר להגיד שכבר...
טוב, יש עוד זמן, יש עוד זמן.
כן, אנחנו...
שנים.
זה קורה, אתה יודע, אני לא יודע מה עונים.
כן.
ככה, בבולבן. בסדר.
דברים ככה, לא להגיד, הכל בסדר.
לא עונים, עושים את השיחה הזאת על
האחרונים.
על האחרונים, ומתקדמים.
אבל זה ממש מטרד, תדעו לכם, אני לא יודע, אתם הרגישים ששואלים אתכם מה העניינים, אתם יודעים בשלוף להגיד את התשובה הנכונה?
לא.
לא. אז זה כזה, אוקיי.
כן, אני סתם מוציאה עברות.
בוא נדבר על הזווית הצבאית של עסקת החטופים. בעצם החמאס הרי דורש, לפי העסקה כרגע זה הפוגה של 4 ימים, וצהל אמור לשבות בסיטואציה די בעייתית, זאת אומרת חיילים בפנים עמוק, מה אמורים לעשות?
אז קודם כל צהל בעיקרון כצבא שנכנס עם כל המכונת מלחמה הזאת שנקראת צהל לתוך עזה, כמובן שהעדיפות לא באירוע הזה, זאת אומרת, אם אני מציע את הימים האלה ואת האירוע הזה, כמובן שהצבא, תן לו להמשיך, אל תעצור אותו, הוא רוצה להמשיך ולידור ולסיים את הדברים. אבל ברור גם בצבא היום שאנחנו מדובר באירוע אחר ושונה לגמרי, אם בצבא באיזשהו שלב עוד בתחילת התמרון, גם הבכירים ביותר, זאת אומרת, אני מדבר גם על פורום מטכ"ל שיושבים ומתייעצים, כן, בהתחלה היו אנשים שחשבו, אתם יודעים מה, שהתייחסו לנושא שבויים בתוך עזה לא רוצה להגיד כמטרד, אבל כסוג של משהו שהוא...
שהיה להם משני.
צריך להיזהר ממנו, שצריך להיזהר בתקיפות, אבל לא כיעד מרכזי. זאת אומרת, התמרון היה אמור לבוא ולשטוף את הכל, ויש איזה ציר אחר. אנחנו מכירים את ניצן אלון, האלוף במילואים ניצן אלון, ואת ליאור קרמלי, שני אלופים, שהם מטפלים בכל מה שקשור בשבויים והנעדרים והחטופים. אז באמת ניסו לעשות איזושהי הפרדה.
והחמאס לא רצה שתהיה את ההפרדה הזו, והצליח בסופו של דבר לקשור בין הדברים.
אבל ברור שהצליח. אתה יודע, אנחנו ביום מאז שדיברו על העסקה, אז מנסים להסביר לנו, תקשיבו, אתם טועים, חמאס ישקר אתכם, ואני אעבוד עליכם, והוא ינסה לצחות זמן. וואלה, באמת, גיליתם את אמריקה לכולם. עדיין, שווה את הסיכון ואת הסיכוי. ואני חושב שגם בצבא, התחילו להבין בשלב מסוים, אגב, לא מזמן, אני מדבר מרמה של הרמטכ"ל הרצי הלוי ואחרים, שיש בציבור את ההבנה, את התמיכה, את הרצון, שגם אם זה מפריע, להעמיד את החטופים האלה בראש סדר העדיפויות. גם הרצי הלוי, גם הבכירים ביותר בשבק, באמן, בצהל בכלל, מבינים את המשמעות שאם הם מבטרו מראש על החטופים בגלל שזה איזשהו, אתה יודע, במפר בדרך של התמרון הזה, או שזה מפריע. כי בעצם, אז למה צבא? זאת אומרת, אני שומע הרבה אנשים, אתם מסכנים את החיילים. אבל אנחנו כולנו יודעים, כל חייל בצהל נשבע ברגע שהוא מקבל את הנשק, להקריב אם צריך את חייו גם למען המדינה והאזרחיה.
כן, הסדר הוא שצבא מגן על האזרחים, לא שאזרחים מגנים על הצבא.
מה שזה קצת מבזה את הלוחמים, להגיד להם, אני לא יוציא עכשיו את החטופים שנכנסתם בשביל להוציא אותם, או באמת, הרוב הרי באו באמת עם המטרה הזאת, זה מה שעשה את כל הגיוס המטורף הזה. אנחנו ב-130% גיוס, לא כי אנשים רצו באמת להרוג את חמאס. גם הסיפור של החטופים עם צהל, והיום מבינים את זה יותר, אם, בוא, גם צריכים להגיד את האמת, אם הצבא לא הולך להביא אותם, הוא עושה הכל ולוקח את הסיכון ואת הסיכוי להוציא את החטופים, למה, מה? אז למה צריך צבא? למה צריך צבא? בואו נשים עוד יישובים יותר קרוב.
גם זה שבסופו של דבר הגיעו ראשי זרועות הביטחון ואמרו, אנחנו לא מצליחים להחזיר אותם. לא מצליחים, כל המודיעין, ולא יודע, בטח תכננו פעולות, ואלוהים יודע מי יודע איפה מי. לא מצליחים להחזיר אותם, ולכן גם הם המליצו על ה... כן ללכת על העסקה הזאת.
וגם מה שיש כרגע, אני שומע עכשיו גם קולגות שלי, אני לא, אני בדרך כלל לא מדבר על קולגות שלי, בכל זאת אומרת, לא ברדיו. אני לא מדבר על
קולגות שלי. רק מאחורי.
רק פריים טיים בטלוויזיה.
ברור, אבל מאחורי הקלעים הם יודעים, אני... בחופשי, אבל לא, באמת. אני שומע אנשים שעומדים, והם לא רצו להיכנס איתנו ביום הראשון שהיה אפשרות להיכנס לעזה לראות הכוחות, והיום הוא מסביר לך למה לא נכון לעשות העסקה. עכשיו, אני לא, אין לי בעיה, כן צריך לדבר על זה, כן יש לזה מחירים, כן יש לזה, אפשר לדבר על העסקה הזאת, לא צריך פחד לדבר עליה. אבל הטיעונים הם כל כך מטופשים של זה יפגע בחיילים, זה יעצור את התמרון. סליחה, יצאנו למלחמה מבחינתי בשביל זה. תעצור, אם זה יפגע, זה יפגע, עדיף שלו. אני גם חושב, אני גם שומע בפנים, כן, בתוך הצבא, שזה גם לא רע לצבא רגע להתארגן, כי באיזשהו מקום מתחילים למצות את הצפון, צריכים להחליט מה עושים עם הדרום, החיילים גם רוצים, גם הם אחרי חודש וחצי בתוך עזה, רוצים רגע להתרענן, זה גם אנשי מילואים, אפשר לרענן את הכל ולבוא מחודשים, לבוא הרבה יותר חזקים. עוד דבר זה שבכל ההפוגות האלה שיהיו, זה לא שחמאס ירוץ שם רק הוא לבד עם ה-RPG על הכתף וצהל לא יעשה כלום. צהל יודע מתוך הדבר הזה להרים המון מודיעין שהיום הוא מתקשה, כי כולם ברחו, כולם הסתתרו, אז הוא גם יאסוף המון מודיעין.
מה הכוונה? מה זה אומר?
לא סתם חמאס רוצה את ההפוגה, הוא רוצה הפוגה כדי להתארגן. כן. הוא ירוץ לחמש עוד הפעם ברקטות, הוא יזיז את האנשים שלו מפה לשם, הוא כנראה נצא להעביר גם בחירים בין הצפון לדרום שלו כדי לנהל את הקרבות. זאת אומרת, הוא גם ירצה להתארגן. הדבר הזה, מה שנקרא במודיעין, מעלה אבק. כן. זה משהו שהוא...
הם גם דורשים החמאס הרי כמה שעות שלא נצלם מלמעלה עם רחפנים.
נכון, אבל זה באמת, זה כאילו כל כך מטופש עם הרחפנים, והם בעצמם יודעים שגם אם אין רחפן וכתבם בשמיים, צהל יכול ויודע כנראה להביא את הדברים. אז לא, אבל גם עוד הפעם, אם צהל לא יכול, ואם זה יהיה בעייתי, ואם הם יחמשו, עדיין הסיכוי והסיכון, אתם תביאו אותם, כי הילדים האלה והנשים האלה, הם לא טעו בניווט, הם לא הלכו לאיבוד בטיול, הם נשלפו מהמיטות כי המדינה הזאת הפקירה אותם. יש לזה מחיר וצריך לשלם אותו, וכן, גם חיילים, עם כל ה... באמת, אני לא אומר את זה חלילה באיזה... זה לא איזה מספתיים, אבל גם חיילים ישלמו במחיר בחיים שלהם, כן? על אותה הפקרה של המדינה, לא על החיילים, אם ייפגעו או לא ייפגעו, זה לא בגלל הפסקת האש. הם נכנסו לשם להוציא את החטופים ולחסל את חמאס. אין בעיה, אבל החיילים נכנסו לשם בגלל ההפקרות של המדינה, שאף אחד לא יתבלבל שאנחנו עכשיו באיזו תקופה שההחלטה הזאת תביא, ההחלטה הזאת היא זו שתגרום לפגיעה בחיילים. לא, הפגיעה בחיילים התחילה בשנה האחרונה, בזה איך שהתנהלו, זה מה שפגע בחיילים.
נקטעת לרגע, רק התחלת להעביר ביקורת על הממשלה, הדיפ סטייט עצר אותך.
העבירו את הכתבה ממי, כן. לא, מה שאני אומר, אז שוב, אני אומר, לא צעבה בסוף, חיילים, כן, הם המגן של האזרחים. עכשיו, מה שיסכן ומסכן את החיילים, זה לא ההפוגה הזאת שיעשו עכשיו. מה שיסכן אותם בסופו של הדבר זה ההתנהלות של המדינה שהובילה למצב הזה, ושהמדינה תיקח אחריות.
תגיד
ומי ככה? כן.
היי, תגיד קובו, אולי זה, טוב, זו תקופה שגורמת לכולנו להיות פרנואידים כל הזמן, ואנחנו לקראת באמת הפסקת אש, ואני תוהה מה קורה
בצפון,
הפוגות
נשימה,
הפוגות נשימה, אבל אני תוהה מה יקרה בגזרה הצפונית בזמן הזה. אני שוב, גם יש תמיד בדיונים באולפנים שאומרים לא צריך לתת רעיונות.
הם חושבים לבד.
כן, בדיוק. אבל אני באמת...
מספיק חושבים לבד. בואו נגיד ככה, הם הוכיחו את זה גם.
הם הקימו צבאות שלמים. יש להם מודיעין, את הכל, אבל את השיחה שלנו בינינו זה, אל תעלו להם רעיונות. הוא באמת לא חשב אולי לתקוף את ישראל. הוא יורד טילים כבר חודש וחצי. זו השאלה של מיליון דולר. אני מקווה מאוד של המודיעין שלנו כבר יש ויתפסו על עצמם. אבל צריך להבין, צהל מתוח מקצה לקצה, שהיום רוב הפוקוס של הכלים הכבדים, של ה... בוא נגיד, חיל האוויר היום הוא יותר במוד צפון. יש לנו המון כוחות שהם לא פיזרו, גם את הכוחות המילואים אפילו בצפון. זאת אומרת, אנחנו כמי שמסתכלים על הצפון, מבחינתנו, מבחינת צה"ל, מבחינת המקבלי ההחלטות, הצפון הוא... הוא נכון שהוא לא הזירה המרכזית לשם נלחמים, אבל לשם מופנים רוב המשאבים. זאת אומרת, ברגע שזה יתחיל, צהל יודע, מוכן, הוא ערוך לזה, אף אחד לא הוריד רגל מהגז. מה גם שאנחנו רואים באמת שבצפון הוא ממשיך. אז יכול להיות שגם בהפוגות האלה, כדי להסיק טיפה את צהל, יש שם איזשהו תאום או ינסו, אבל אנחנו קווים בכלל, וגם לפי מה שאנחנו שומעים מהערכות, שחיזבאללה לפחות כרגע זה מה שהוא רוצה, זאת אומרת איך שהוא כרגע מתנהל זה האירוע כרגע, אם יהיה לו באמת ההזדמנויות וזה, אז צריך, כן. אני מניח שהוא יעשה את הדברים קצת שונה, אבל בעניין הזה צהל כל הזמן עיניים על הצפון.
אני רוצה שנייה לחזור כן לעזה, הרי ברור, כפי שקרה...
אני לא, אבל כן, לחזור לעזה.
כן, לא, אני רוצה לחזור שנייה לגוש קטיף. הרי ברור שחמאס גם יפר את ההפוגה הזאת, ועירה תוך כדי, ועירה על חיילים, אנחנו זוכרים בצוק איתן שעשה את זה וחטף חיילים והרג תוך כדי הפסקת אש.
כן.
מבחינת נהלים, נגיד חמאס יורה, אז אנחנו מגיבים, ואז פתאום זה יקלקל, ואז לא יחזרו חטוף, זאת אומרת, זו סיטואציה כל כך עדינה לנהל אותה.
עכשיו, אין פה מדינה נורמלית, ריבונית, עם דין בינלאומי בצד השני.
כן.
אף אחד פה לא יופתע, אף אחד לא יופתע אם חמאס ינסו לשקר, לתחמן, הם לא יעמדו במילה שלהם, אף אחד לא יתפלא. ועדיין, כן, זה קשה, זה אירוע מורכב, אין לאירוע שבאים בלילה ו... וחוטפים מהמיטות מאות ילדים, נשים, זקנים, אין איזה חוקים.
איזה אבל הרוע. האחריות היא גם לא של הערבים?
כן, זהו, יש ערבויות הזאת... חזקות.
האחריות של הערבים, ובואו נראה מה קורה בצפון, אנחנו בסוף, אנחנו יצאנו, והסתיימה לבנון השנייה עם הסכמים, והנה הם לא עומדים בהם. אז...
כן, גם אתה בוא לקטר, אבל הם ירו, ואז מה?
לא, האמריקאי, כן, נכון. בסוף גם דרי היה ערב לגנץ על ממשלת ביבי גנץ, כן.
מה שנקרא, לך תגבה את הצ'ק ערבות שלו.
בדיוק.
זה ממש זה. אין.
רובוביץ', אני מאוד אוהב את היכולת שלך להשתעשע באיזה אופן מריר מהמציאות.
כן.
זה נוסך פסימיות ואופטימיות במידה שווה.
ליצן לאסונות.
אתה...
ליצן לאסונות.
הנה.
וואו.
אתה, כן, אתה טרבל ובאס ביחד.
כי אין לנו ברירה. אתם צריכים להבין, אנחנו בתקופה שאנחנו... אנחנו סוג של מלאך המוות כזה. אנחנו מבשרים... שמו, הכמויות שאנחנו מקבלים על ההרוגים, אנחנו מקבלים את זה לפני המשפחות. זאת אומרת, אני מקבל את ההודעות, ואני רואה, ואני יודע עכשיו כמה אמהות הולכים לדפוק להם בדלת ולגמור להם את החיים. אנחנו מקבלים את המידע הזה, כל הזמן הוא זורם. אנחנו גם מקבלים את ה... אתם יודעים, קצת מעבר, לא, אנחנו לא באמת בתוך המודיעין ברמה הזאת, אבל כן, כן אנחנו מקבלים המון שיח, אנחנו כן מקבלים איזושהי תמונה, כן מדברים עם המשפחות, תקשיבו, חייבים לשים שריון. אין, אי אפשר בלי השריון הזה. כל אחד יש עוד שריון שלו. אחד יכול טיפה הומור, השני יכול לנסוע לסיני וזה, וכל אחד...
בהצלחה עם לנסוע לסיני עכשיו, במיוחד.
הוא היה בשאטי, אכפת לו סיני. סיני זה מבחינתו...
האמת שאני בדרך. אני בדרך לשם, נדבר על זה כבר מחר.
לא, אל תיתן מודיעין עכשיו לחמאס, שלא יתווכו אותך.
אל תיתן להם רעיונות.
אל תיתן רעיונות, בדיוק.
למה, תחשוב, זה כתב הארץ.
נכון, כי...
זה ווין ווין, אם אני הלכתי, זה גם ליהודים וגם לערבים. ווין ווין, כולם...
אבל לנו זה עושה חור בליינאפ, עזוב. זה עושה לנו חור בליינאפ.
אפשר לסגור על זה, אפשר לסגור על זה בראש, תמונת ניצחון.
תכלס, זהו, אם מתווכים אותך זה דוץ.
כן, הם הרוויחו, הם עשו את זה להם ופגעו. פה, אתה יודע, זה... יכול להקל את זה שזה עיתונאי בארץ פולני. כן.
כן. אחרי ש... טוב, בסדר, אפשר להמשיך עם הקו הזה לנצח האמת, אבל נפסיק.
כן.
תודה רבה לך, יניב קובוביץ', כתב הצבאי של הארץ.
תודה לכם.
ביי, קובוביץ'.
ביי, ביי.
אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד אחר כך שומעים על העסקים שלכם, אם יש לכם עסק כחול לבן בדרום, בצפון, עסק חדש, עסק ישן, ורוצים לספר עליו, אולי אתם צריכים פוש בגלל המלחמה, נשמח לעזור.
האמת שהיו לנו בשעה הראשונה עסקים מהממים, אני עדיין לא מתאושש מהכיפות ששולח מכתבים.
נכון, שניהם גם עסקים שנולדו בקורונה.
נכון.
זאת אומרת, הקורונה עם כמה שהיא גמרה את החיים של הרבה אנשים, היא גם נתנה חיים חדשים להרבה אנשים. הצורך ההישרדותי הזה בלהמציא את עצמך מחדש. אז 1-907-2-99-99, ספרו לנו על העסק שלכם, או בוואטסאפ 054-999-4399.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בוקר טוב, קרול.
בוקר טוב.
היי, קרול.
היי, קרול.
כן, רגע, שנייה רגע.
הלו. כן.
בוקר טוב, כן.
בוקר טוב, אנחנו, אתם מספרים לנו על העסקים שלכם, ואנחנו מזמינים את המאזינים שלנו לצרוך כחול לבן. קודם כל, קארול, משמעות השם רק?
ומקור, זה מקור השם.
זה רומני, משהו כזה?
בדיוק. וואלה. ב-90% משהו זה רומני. כן. יש גם צ'כי אמור לי, אבל זה רומני.
רוב הקארולים הם רומנים.
כן, כן, כן.
אוקיי. מאיפה?
אני מקיבוץ גינוסר, אני מתעסק במשכורות, בשירותי חשבות שכר, בודק שכר, גם בדיקת תלושי שכר לסחירים.
וזה העסק שלך? זאת אומרת, זה כן, העסק שלך זה
כן,
חשבות?
כן, זה העסק, כן, זה העסק. אני גם חשב שכר, גם שכיר, אבל גם עצמאי.
אז אתה עובד מול חברות שיש להם עובדים?
כן, בבקרות שכר, בבדיקות מכוח, יש את חוק הגברת האכיפה של דיני עבודה, שנכנס לפני כמה שנים, ומחייבים אותם הרבה פעמים שמקבלים כנסות של משרד העבודה, ולתקן אותם, מחייבים אותם באישור של בודק שכר. ואני מתעסק גם עם שכירים קצת, עם בדיקות תלושי שכר.
שמע, אתה יושב עכשיו על כיסא והוא חורק כשאתה זז, נכון?
כן, כן, כן.
זה הכי של חשב.
זה הכי חשב שכר.
זה במקצוע, אני משתגע. אני בעלם שאתה אומר את זה.
מראית את המשרד, אתה קונה את הכיסא שהוא כבר חורק.
כן.
לא, אז אתה נכנס למקום ואתה אומר אני חשב שכר, ואומרים לך בבקשה, הנה הכיסא החורק.
כן.
אז אתה אומר שאתה גם עצמאי, האם העסק נפגע מאז המלחמה? זאת אומרת, זה לא...
לא, בעצם. פחות, אבל אני, זאת אומרת, העסק לא נפגע, ופשוט גם נכנס לתחום הזה של הבדיקות, גם
בדיקות
זכויות עובדים, כן. שכר ב...
זאת אומרת, אתה עכשיו עובדים, נגיד שהוציאו אותם לחלט, או שכאילו התעסקו איתם בעקבות המלחמה, אתה יכול לתת את השירות של הייעוץ למה מגיע, מה לא מגיע וכזה?
כן, כן, כן.
אוקיי.
וגם לעסקים של איך... איך להתעסק עם זה, זאת אומרת, גם כן במצב הזה.
זאת אומרת, איך לנהל את זה עבור העובדים.
לנהל את זה עבור העובדים, כן.
תגיד, לכמה זמן הכי הרבה אפשר להוציא לחלט בעת הזו?
בגדול, מבחינת חל"ת אפשר להוציא כרגע עד
30 יום.
אפשר להוציא ל-30 יום, קיצרו את זה למינימום של 14 יום, אבל אפשר גם להאריך את זה. זאת אומרת, החוק שנכנס הוא, שתקנו אותו, תקף כרגע עד 30 בנובמבר. אבל
שמה זה אומר בעצם, נגיד, ב-1 בדצמבר, אז מה קורה?
ב-1 בדצמבר, מבחינת, פשוט חוזרים לתנאי הפתלה קודמים שהיו. של מבחינת הקיצור, של מבחינת ביטוח לאומי, מבחינת כל הדברים, זה חוזר לתנאי הפתלה, אם יש לה עובד יתרת ימים, תלוי ב... זה פשוט, זה חוזר למצב כקדמותו, נכון לכרגע.
אז אתה רוצה להזמין את המאזינים לפנות אליך ומי שצריך שירותי חשבות של שכר או מי שצריך ייעוץ כאילו בתחום?
כן, בהחלט.
ולבוא אליך למשרד בגנוסר אם יש כיסא חורק
ללקוח?
ללקוח?
לא, בטח על הכיסא של הלקוח לא חורק.
זהו.
כי יש מעמד.
לא חורק, זה בטוח.
אבל אפשר גם מרחוק, כמובן, לא צריך להגיד.
זה פשוט, אני קצת עכשיו, קצת טיפה, פשוט, זזתי טיפה עם הכיסא, זה נשמע נורא.
כן, זה בסדר, זה נשמע גם נורא כל הזמן, אני בטוח. תגיד, מהחלון אתה רואה את הכנרת?
לא, במקרה שלי לא רואים את הכנרת, אבל כל המשפחה של אשתי.
אתה עורפי?
מה?
אתה עורפי?
כן, לא הבנתי לפעם.
החלון שלך פונה לכיוון ההר, בקיצור.
כן, לא פונה, לא רואים את הכנרת מ...
כן.
מי שם?
הבת שלי פה, לידי. וכן, כל המשפחה של אשתי, הם גרים על הכנרת ו...
אתכם זרקו אחורה.
כן, אנחנו ממש באמצע, אבל בסדר.
בסדר, גם טוב. יש וייב של כנרת. קרול, תודה רבה, שיהיה בהצלחה.
תודה, קרול.
תודה רבה. זהו, רציתי גם לגבי איך אפשר
להגיע אליך.
להגיע אליי. יש לי דף נחיתה באתר באינטרנט. קרול כהן בודק שכר מוסמך. כותבים, יש לי דף בפייסבוק. יש את הפרטים, אני גם יכול להשאיר את ה... אם מתקשרים אליכם, נשאיר את הטלפון שלי, את המייל.
בטח.
נשים את זה אצלנו בפייסבוק, בוקר חדש. מי שזקוק לבודק שכר מוסמך, חשב, מוזמן. נכון, זה כאילו פונה יותר אל מעסיקים וכאלה, זאת אומרת, זה לא לקהל הרחב, אבל מי שצריך יודע שהוא צריך.
כן, בדיוק. כן. בדיקות ל... וספציפית, תעסק עם זה, אני ספציפית עם שכר.
בסדר גמור, קרול. תודה רבה.
תודה לכם.
בהצלחה. ביי, בוקר טוב.
תודה רבה.
יעל?
בוקר טוב.
בוקר אור.
מה שלום, איך יעל?
אני בסדר גמור.
יופי.
יופי.
אז אנחנו רוצים לעזור לעסקים כחול לבן? ספרי יעל על העסק שלך.
אוקיי. אז אני יעל ברקן, אני גרה בקרמיאל.
כן.
וכשפרשתי מהעבודה שלי, אני התחלתי לייצר סמיכות כובד. סמיכות כובד.
שזה מרגיע?
מה זה? אני לא מכיר, מה זה?
תחרדתי?
אני אסביר לכם. סמיכות כובד הן סמיכות כבדות יותר, כשמה הן, והן עוזרות במצבי חרדה, בטראומה, במתחים, בפוסט טראומה, לילדים ומבוגרים עם צרכים מיוחדים, למשל אנשים על הרצף האוטיסטי, בעיות של ויסות חושי, קשב וריכוז, והסמיכות הן מותאמות בהתאמה אישית, לפי גובה, משקל וצורך.
את יכולה להסביר קצת על האפקט המנחם שיש להן? מה זה, בגלל שזה כבד יותר וזה...
זה כמו חיבוק.
זה כמו
חיבוק.
אתה מרגיש שמשהו עוטף אותך ומחזיק אותך כל הזמן. יש המון סמיכות פוך, נגיד סינתטי, שהן כלילות כאלה.
בדיוק.
האפקט הזה של הכובד.
יציבות כזאת.
תמיכה.
תמיכה, כן.
זה עוטף אותך, זה מחבק אותך ונותן המון ביטחון. ובטח בימים שאנחנו עוברים היום, כל בן אדם זקוק לחיבוק הזה, לעטיפה, לשינה יותר שלווה ורגועה.
תגידי, אבל במה מלאה השמיכה שהופך אותה לכבדה? זה לא פוך הרי, נכון?
יש חומר, אני משתמשת בגרגרת פוליטילן, שזה חומר פלסטי, שהוא לא רעיל כמובן, יש לי אישור של ה-FDA, שזה מה שנותן את המשקל. המשקל מחולק על כל השמיכה בריבועים ריבועים, והשמיכה היא מותאמת לכל עונות השנה, לקיץ ולחורף.
מה, לא מזיעים עם זה בקיץ?
לא מזיעים, השמיכה היא כמו שמיכת מעבר.
אבל נכון, אני פעם ראיתי את זה פשוט, שזה לא סתם ריבועים ריבועים כמו שמיכה רגילה, זה הרבה הרבה ריבועים, נכון?
הרבה ריבועים.
זה יותר ריבועים, מה, כדי שהכדוריות האלה לא יתפזרו ב...
שהכובד יהיה מחולק.
כן, שזה יהיה מחולק.
כן. עכשיו, זה גם עם נוצות או פוך?
לא.
או רק החומר הזה?
הייחוד של השמיכות שלי,
כן,
שזה מתאים גם לקיץ, ובגלל זה אין לא נוצות ולא אקרילה.
כמה שוקלת שמיכה כזאת? נגיד שמיכה, אני לא יודע מה הגודל הכי נמכר או הכי נפוץ, אבל שמיכה זוגית רגילה, נגיד של 2x2 או משהו כזה?
שמיכה זוגית אני לא מייצרת.
או, אז שמיכה רגילה, נגיד כמה? זה מטר על 2, משהו
אחד,
כזה?
כל אחד צריך להיות עטוף במשקל שהוא זקוק. Mm-hmm. כי כל אחד...
ומה היחס?
לא, בגלל זה היא לא עושה זוגי.
לא, ברור, אבל בין הבן אדם, כמה הוא צריך להיות עטוף?
זה בין 13-15% ממשקל הגוף. בפוסט טראומה זה משקל יותר גבוה.
זאת אומרת שאם מישהו שוקל, נגיד, לא יודע מה, 70 קילו, אז את עושה שמיכה של 10 קילו, משהו כזה?
לא. 7 קילו, זה משתנה. זה משתנה לפי המצב שהבן אדם נמצא בו.
כמה זה יותר כבד משמיכה רגילה?
הרבה יותר כבד. נגיד, הרבה יותר כבד.
שמיכה רגילה ושמיכת כובד באותו גודל? סתם בשביל לתת לנו פרופורציות, את אומרת, נגיד, 5-6 קילו זה השמיכת כובד? או שלא?
יותר. אבל אני מתאימה גם לילדים, אז זה משתנה. זה משתנה מאוד.
יעל, וזה בעצם שמיכה, זה כאילו למצב מסוים במהלך היום, שבו אנחנו יכולים להתכסות בשמיכה. אבל יש כאילו, אני תוהה אם אפשר לעשות מהמוצר הזה.
לקחת את זה איתך נגיד?
כן, כאילו, אם זה נגיד בצורת אפוד כזה.
אני מכינה גם אפודים, אני מכינה צעיפים, שאפשר סתם לשבת על הספה ולהתעטף ושיהיה נעים ומרגיע. אני מכינה את האפודים, אני מכינה קריות לילדים עם בעיות קשב וריכוז, והם לוקחים אותם לבית ספר. אני מכינה כל מיני, ממש בהתאמה אישית.
אני חושבת שהיא כן פולי טוב ללכת עם אפוד.
אני לא אתפלא אם יום אחד אני אראה אותך פה עם אפוד כבד.
כן. זה גם כושר, כן?
כן.
זה כמו אימון משקוליות.
נכון. עכשיו, אני יכולה לספר עוד קצת?
כן.
כן? אז גם ביתי היא מפונה, היא גרה בגבול הצפון, קרוב מאוד לגבול, ושתי הבנות שלה, כשהן פונו לבית מלון, כמובן לא ויתרו על השמיכה הכבדה שלהם, וזה מאוד עוזר להם. אני גם תרמתי שמיכות לאלה שעברו את התופת בדרום. ייצרתי כמה שמיכות וקיבלתי תגובות שזה מאוד עוזר להם. הייתי בקשר איתם. מה שהכי חשוב זה שאני עושה את זה בזמן הפנסיה שלי.
זאת אומרת, עושה כל שמיכה באופן ידני.
כל שמיכה.
והדוגמאות, מי מעצב אותן?
אז ברגע שעושים את ההזמנה, אני שולחת להם תמונות של בדים, וכל אחד יכול לבחור לו. יש לי מבחר של בדים שכל פעם משתנה, ואני עובדת עם בדים איכותיים, ועם דוגמאות יפות, וכל אחד בוחר לעצמו איך תיראה השמיכה שלו.
אז השמיכות הכובד של יעל, איך מגיעים אלייך?
יש לי דף בפייסבוק.
כן, שנקרא?
קוראים לזה יעל ברקן צמיחות כובד.
כן.
ושם יש הרבה מידע, וטלפון גם, יש לי מייל, אבל בדרך כלל פונים אליי ישירות,
אוקיי,
לטלפון או לוואטסאפ, ואני מאוד נהנית מזה שאני יכולה לעזור לאנשים.
זה נשמע, א', קצת כבר, כאילו, רק מהשיחה, בא לי להתעטף במין שמחה כזאת, ולישון עמוק, עמוק, עמוק.
אתם מוזמנים?
נבוא. תודה רבה, יעל. נשים גם את הפרטים שלך אצלנו בעמוד הפייסבוק, בוקר חדש.
תודה, יעל.
תודה.
שיהיה יום טוב. תודה, תודה.
ושיהיה שקט.
ביי.
תודה.
בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בוקר טוב ליניב קסטנבאום, אתה רב שץ של קיבוץ אורנר, אהלן?
נכון, בוקר טוב.
בוקר טוב.
רב שץ, צריך לומר, זה רכז ביטחון שוטף צבאי, נכון? זה שמון, הרי כל הזמן נזרקים ראשי תיבות באוויר, בטח כשאנחנו בתקופה צבאית.
אני גם לא מעז אף פעם לשאול, כאילו,
כי זה נתפס כאילו ב...
כן, לא ידעתי מה זה רב שץ.
אז...
אתה רב שץ או כתבם? להיות אותו דבר,
אין הבדל.
אז יניב, אתה, אני אספר את זה כפשוטו, אתה פנית אלינו אתמול ואמרת, אנחנו, אני הרב שאת של אורנר, אנחנו נשארנו פה כיתת כוננות בקיבוץ שפונה, ואנחנו לא רוצים שישכחו אותנו. כל כיתות הכוננות בעוטף, זאת אומרת, עכשיו מדברים כל הזמן על המבצע הצבאי והכוחות ועסקאות וחטופים, אבל אנחנו עוד כאן, ואוחזים בשטח בעצם.
נכון, נכון. אז זה באמת כאילו חשוב לי, כאילו, ובגלל זה גם באמת פניתי אליך, שהדבר הזה באמת, כי בסוף אנחנו כבר 20 שנה בערך ככה, בין סבב לסבב, ואז יש סבב, וכולם מדברים על העוטף, וכולם מדברים על המפונים, וכולם זה, ואחרי כמה זמן פשוט מחזירים אותנו, זה איפשהו נעלם, ושוכחים עד הפעם הבאה. וכאילו עכשיו זה מתחיל להרגיש שזה עוד פעם, והכל הארץ חוזרת לאט לאט לשגרה, וזה בסדר גמור שהארץ חוזרת לשגרה, ואנחנו צריכים להמשיך מה שנקרא את החיים שלנו. אבל בסוף אנחנו נחזור לפה, והפחד שלי ושל כולנו שעוד פעם ישכחו אותנו. כרגע המשפחות של כולנו נמצאות מחוץ לבתים כבר כמה, 40 ומשהו יום.
כן.
אין איזשהו צפי של אנחנו לא יודעים מתי הם יחזרו. אנחנו פה
רוצים לחזור, יעני, בוא נשאל את השאלה הקשה הזאת.
רוצים לחזור, לא בכל תנאי. עכשיו, כאילו, עד עכשיו היינו חוזרים תמיד לפה בתנאים שלהם. היו אומרים לנו, תחזרו בטוח. ולא היה בטוח. והמשכנו לחיות עם זה, ועבר...
והרגשתם שלא בטוח? כאילו, היה את הפער ביניכם לבין המערכת?
ברור, הרי כל פעם החזרה לפה הייתה כרוכה בזה ש... אפילו יומיים אחרי שנגמר וכל העולם חזר לשגרה, היו מתחילים פה השיגורים ומתחילים הפיצוצים והמזלטים שכל הזמן מעלינו. והשגרה פה היא כל הזמן שגרה של תחושת מלחמה. אבל זה לא, זה כאילו נהיה איזושהי שגרה שאנחנו מקבלים אותה. עכשיו, אחרי מה שהיה באותו יום, אנחנו לא מוכנים לקבל את זה יותר. והקהילות אומרות, אנחנו נחזור, זה הבית שלנו. הרוב כן רוצים לחזור, אבל הפעם זה יהיה בתנאים שלנו. ולא עוד פעם...
קודם כל זה מדהים, אגב, זה כל כך לא מובן מאליו שמדברים על חזרה אחרי שבאמת הופקרתם בצורה כל כך אכזרית ומפחידה. אורנר, כמה יש? זה קילומטר שניים מהגבול, נכון?
אנחנו שניים וחצי.
שניים וחצי. אני נדמה לי שהייתי פעם אצלכם בדרום אדום, כאלה של הפריחות וכאלה, נכון?
זה הגיוני.
אבל זה כל כך קרוב, זה כל כך קרוב, ואיך אפשר בכלל לחזור בביטחה לחיות במקום הזה?
בסוף זה הבית, ואתה יודע, יש דברים שהם יותר חזקים מכל דבר אחר. והחבל ארץ שלנו פה, של הנגב המערבי, זה חבל ארץ מדהים. ושוב, זה הבית שלנו, אנחנו נחזור לפה, אנחנו נמשיך לשמור עליו, אנחנו הרב שצים והכיתות כוננות, וכל מי שנמצא פה, אנחנו נמשיך לשמור על הבית שלנו, וכמו שאנחנו אלה שהיינו פה לשמור באותו שביעי לעשירי.
אז זהו, איך, ספר מה עשית בשבעה באוקטובר, איך חווית את זה?
תראה, בסוף כולנו חווינו אותו בצורה דומה ושונה. לכל קיבוץ ולכל קהילה היה את החוויה שלה. אנחנו במזל גדול ובעזרה גדולה גם כנראה מהצבא בסוף מתברר שאלינו לא הגיעו מחבלים. אנחנו אבל נקראנו לעזרה ועזרנו, הלכנו להילחם בקיבוץ ארז, ששם היה ניסיון לחדור, ובעצם הכיתת כוננות שלי הלכה לשם, חבר'ה שלי ועוד כמה תושבים מהקיבוץ הלכו לשם ובעצם עזרו שם בלחימה על הגדר ומנעו את החדירה לקיבוץ ארז ולהמשך אחר כך.
כן.
אז היה פה...
אתה היית שם בקרבות שהגענו על ארז?
אני בתור רבשת הייתי צריך להישאר פה. כן. החבר'ה שלי שלחתי, אני נשארתי פה עם עוד 5 אנשים וארבעה חבר'ה שלי מהכיתת כוננות הלכו לארז עם עוד 3 תושבים. נתנו גם, אני לגב... נתתי את הווסט שלי, עוד 2 וסטים עם תחמושת, עוד 4 נשקים.
זאת אומרת, נשארת כל היומיים האלה בעצם, או 3 אפילו של הקרבות, בלי וסט, בלי אנשים בכיתת כוננות?
לא, אני נשארתי בלי וסט כי נתתי זה, גם כן. נשארנו גם בלי תחמושת, כי בעצם הם סיימו את התחמושת בלחימה שם, הייתה לנו מעט מאוד תחמושת, אז נשארנו גם בלי תחמושת, אבל אחרי לחימה של כ-4 שעות בארז, הם הצליחו להדוף שם את המחבלים, והחבר'ה שלי חזרו כן. לפה.
כמה זמן אתה רבשץ של הקיבוץ?
חודשיים.
אחלה...
ספתח.
כן, נכנסתי חודשיים לפני שהתחיל הבלגן.
והמשפחה שלך איפה?
המשפחה שלי היו עד עכשיו בטבריה, עכשיו שבוע שעבר הם עברו לירושלים, אז זה קצת מקל, הנסיעה קצת יותר קצרה. זהו, רואה אותם בערך פעם בשבועיים, הם עכשיו התחילו, סוף כל סוף נכנסו למסגרות הילדים וזה, אז מתחיל איזושהי שגרה מוזרה בירושלים. אשתי גם בהיריון, אז היא אמורה ללדת עוד חודש וחצי, אז היא כבר כנראה לא תלד בקיבוץ, לא יודעים בדיוק איך ואיפה, אבל מוזר, לא פשוט, בעיקר לילדים.
תגיד, ומה אתה עובד בשוטף? כאילו, ב...
זה משרה מלאה, רבשת זה משרה מלאה, ואני עובד בזה.
תגיד, ומה יגרום לך להרגיש שהקיבוצים נשארים בתודעה?
אני... את יודעת מה? זו שאלה מצוינת. אני לא יודע להגיד מה, אבל אני חושב שהשיח צריך איפשהו להישאר... אם זה שיח בין האנשים, בציבור עצמו, אם זה בתקשורת, אם זה בממשלה או בכל מקום. כי כולנו חוטאים בזה. בסוף שאנחנו חוזרים לאיזושהי שגרה ולנוחות, אנחנו שוכחים מהדברים, וזה משהו טבעי. זה משהו טבעי שאנחנו שוכחים כאב כדי להמשיך להתקדם. אבל כאילו הפעם אני מרגיש שאנחנו כקהילות פה בנגב המערבי, צריכים את התמיכה הזאת של שאר מדינת ישראל ושל שאר התושבים שיתנו לנו את הכוח ואת הגב הזה ואת הביטחון הזה שאנחנו חוזרים לפה והפעם לא שוכחים אותנו.
אתה חושב שהפעם זה באמת...
הפעם לא נותנים לזה להתמסמס.
אני ממש מקווה ומאמין שהפעם זה באמת, זה כבר לא משהו שאפשר ללכת אחורה ממנו. אני ממש ממש מאמין בזה, אבל אני גם יכול להבין למה לכם קשה להאמין בזה.
לצערי זה קרה כל כך, נכון שזה לא היה בעוצמות האלה, אבל זה קרה כל כך הרבה פעמים, ואתם בטח שומעים כל הזמן את המושג הזה של טפטופים.
טפטופים, כן, מי יכול לחיות עם הטפטופים האלה? 15 שניות להגיע...
בסוף הטפטופים האלה שאתם רואה, כאילו אתם, שאר המדינה רואה את הדבר הזה שנדלק במסך וכתוב התראה בסדרות, התראה בנירם, התראה באורנר, התראה בארז, זה איזושהי נקודה במסך, אבל בסוף זה ילד כרגע שקופץ בזמן שהוא שיחק בפלייסטיישן לרוץ לממד וצריך להישאר שם ושומע פיצוצים ושומע נפילות אז זה הכל הרבה יותר מעבר לסתם איזושהי נקודה במסך, הטפטופים האלה שכל הזמן מדברים עליהם כמשהו לגיטימי.
כן.
ובכלל כן.
לא, אני אומר שאנחנו, אני חושב שהפעם לפחות, אתה יודע, בתחושות שלנו כאן, וכל מי שאני מכיר בעצם, זה לא כמו שהיה בעבר. אף אחד לא ירצה לדפדף את זה מהר, רק בשביל שיהיה קצת שקט, ואפשר יהיה כל מיני עניינים כמו מדיניות החלה וטפטופים, וזה עסק של אלה שיושבים שם על
והרתעה.
על הגבול, ואני חושב שזה באמת, יש תחושה קולקטיבית שזה אחרת הפעם.
כן, כולנו צריכים לתרגל זיכרון. פשוט לתרגל את זה.
זה בדיוק זה. זה בדיוק זה. כי בסוף קל לשכוח. כאילו קל להישאב לשגרה וקל לשכוח. אבל אני באמת חושב שהאחריות היא גם כאילו בסוף על אנשים כמוכם. שיש לכם את הקול הזה ויש לכם את המקום הזה ויש לכם את האנשים שמקשיבים לכם. ואתם יכולים כל הזמן להמשיך לתזכר את זה.
קיבלנו.
תאשים את התקשורת.
לא, קיבלנו. אבל פעם הבאה שהם יבואו אליכם במונדיאל, תגרשו אותם גם.
לא, חס וחלילה. במונדיאל אנחנו מחבלים את כולם תמיד.
טוב, תודה רבה לך, יניב.
תודה, יניב.
הרב שאת של קיבוץ אורנר, ובאמת שיהיה רק טוב ובהצלחה, והלוואי על כולנו שנחזור לשגרה אחרת.
יאללה, תודה רבה לך.
ביי.
יאללה, ביי ביי. For all the times that you rain on my parade and all the clubs you get in using my name. My mama don't like you and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
טוב, יש בשעה 9 בשולב סיפור סם אלטמן ואופן AI לא נרגע ולא דואך, ועכשיו ממש תוך כדי השידור קיבלתי פושים על זה שהוא חוזר לתפקיד מנכ״ל.
זה שהוא פוטר ממנו רק לפני 3 או 4 ימים.
כן, בואו נעשה ריקאפ של כל הסיפור בחסות האות הנדחף.
הוא חוזר להיות מנכ״ל אחרי שהוא, כאילו, אני פשוט חייבת להגיד שאני, מה זה, אני מנותקת רגשית מכל הסם אלטמן, כאילו, בטירוף, גם זה שהוא חזר, אני כזה, לא, אני מחכה לחטופים, אני מחכה שהם יחזרו. מה אכפת לי שחזרת עכשיו?
זה סתם פשוט הדבר הכי גדול שקרה בטכנולוגיה בשנים האחרונות.
כן, אבל זה עד כמה בסדר, גם אנה זק ומרגי היו יחד בתמונה וזה לא עשה לי כלום, כאילו אני...
שני אירועים בעלי אותו סדר גודל בערך.
בעולמי שלי, כן?
כן. אז בעולמי שלי זה כן ביג דיל, אני אגיד לך למה, כי... אוקיי, אני רגע אתקצר את האירועים לטובת מי שגם לא שמע את הפינה עם תור צוק, מנחת הפודקאסט
Weekly Sync.
מה שקרה, סם אלטמן הוא המנכ״ל של OpenAI, החברה שעומדת מאחורי ChatGPT, מאחורי דלי, זו שהביאה את ה-Generative AI לחיים שלנו, והזניקה את כל מרוץ החימוש הזה, או לפחות קדמה אותו לשלב הזה, כשהציעו את ChatGPT לפני שנה. סם אלטמן, מנכ״ל מאוד מוערך, מאוד אהוב, עתיר זכויות וחזון.
הוא היה הפרצוף של זה, הוא היה אילון מאסק של ה-AI, הוא היה צוקרברג.
רק בלי להיות אסול, כן.
הוא היה כזה אהוב, כבר נפגש עם ביבי, כבר כאילו עוד גאווה יהודית כזה.
לגמרי, הוא באופן מפתיע מאוד, שהפתיע לא רק את סם אולטמן, הפתיע גם את מייקרוסופט, השותפים הגדולים של OpenAI, וגם את כל מי שעוקב אחרי חדשות טכנולוגיה, הוא פוטר בסוף השבוע האחרון. הדירקטוריון החליט לפטר אותו, ולהדיח את יושב ראש הדירקטוריון שהוא מקורב שלו. אף אחד לא הבין למה הדירקטוריון לא סיפק איזשהו הסבר מאוד מאוד ברור. אמרו שהוא היה לא עקבי ולא דיבר תמיד אמת, אבל גם באיזה נוסח מאוד מעורפל. הם לא אמרו הוא שיקר, הם אמרו היו חוסר, הייתה חוסר עקביות או משהו כזה. וזה עשה טלטלות מאוד מאוד גדולות, גם עם השותפים במייקרוסופט, גם עם עובדי החברה, ש-500 מתוך 700 עובדים חתמו על מכתב שקורא להחזיר את סם אלטמן, ואז באמת התחיל מסע ומתן עם סם אלטמן, על האם הוא יחזור, המסע ומתן התפוצץ. מייקרוסופט הודיעו שהם סוחרים אותו, זה היה לפני יומיים, אם אני לא
אתמול.
אתמול, הם הודיעו שהם סוחרים אותו.
שלשום.
שיעבוד במייקרוסופט, ינהל אצלם את מחלקת ה-AI, כלומר כנראה יהיה אחראי על השותפות עם OpenAI, שזה אומר סוג של להצניח אותו מעליהם. ועכשיו אנחנו קוראים שהוא הוא עסק שוב על ידי OpenAI ויחזור להיות מנכ״ל. עכשיו, למה זה סופר קריטי וסופר מעניין? כי OpenAI קמה בתור חברה שהיא לא למטרות רווח, כי מתוך הבנה של הפוטנציאל העצום שיש בטכנולוגיה הזאת, שהוא גם פוטנציאל שלילי, שהוא יכול להיות הרסני לחברה האנושית, וגם פוטנציאל חיובי אדיר שיכול לקדם את האנושות כמה מדרגות קדימה כמעט במכה אחת. ומתוך המקום הזה הם החליטו להיות חברה ללא מטרות רווח, ואז באיזשהו שלב הם הבינו שהם לא יכולים באמת לממן את הפעילות שלהם בלי להכניס רווחים, אז הם הקימו מין חברת בת כזו שהיא כן למטרות רווח, ושם השותפות עם מייקרוסופט. ואז נוצרה מין שאלה כזאת ומין מתח כזה תת-קרקעי מתחת ל-OpenAI של האם הם חברה למטרות רווח או האם הם מלכר כזה, האם הם עמותה. וזה נראה ברור שמה שקורה עכשיו זה שהצד של המטרות רווח ניצח, בגלל שהדירקטוריון במתכונת הנוכחית אחרי ניסיון ההדחה הכושל הזה כנראה לא יישאר. העובדים עוטטו בבירור באיזה צעד הם, השותפים עוטטו בבירור באיזה צעד הם.
אתה רוצה להגיד לי שבסוף זה סיפור על כסף וכוח?
איזו הפתעה.
שבסוף זה המניע להכל?
למרות שזה עוד לא ברור לגמרי שזה הדבר, זאת אומרת זה לא דובר בצורה גלויה עדיין ומפורשת שזה, אבל זה שם כן היה המתח.
זה הדבר. אני אפילו אגיד יותר מזה, אנחנו כאילו מדברים כל הזמן על הענקיות טכנולוגיה האלה, ו בסוף הרבה מהן הן חזקות כעוצמת האלגוריתם ש...
נכון, אבל אם הם אומרים שהוא שיקר להם ולא היה מינים הדירקטוריון, זאת אומרת, זה לא רק איזה ויכוח אסטרטגי, זאת אומרת, היה שם כנראה קטעים מסריחים, כאילו מתחת ל...
לפי כל הדיווחים, המתחים האלה היו סביב השאלה הזאת באמת, של הכיוון שאליו החברה הולכת, האם אנחנו רצים מהר כדי להשיג רווח, והאם אנחנו הולכים לאט מתוך מחשבה על
אחריות חברתית.
ואחריות חברתית וזה.
כן.
ובסוף האלגוריתמים החזקים האלה, שיש להם פוטנציאל רווח ענק, הם מוציאים את דרכם למקסם את הרווח שעומד מאחורים, וזה כן קצת מפחיד.
כן.
כי
אבל הוא חוזר.
הוא חוזר.
אז שאלה מה עם הבורד, שבעצם הדיח אותו, כי העובדים לא חתמו על המכתב שהבורד חייב לעזוב, אם הם רוצים שהעובדים יישארו. שמה
יורשים
פוליטיקה, ממש יורשים. כן. אני רוצה להמליץ על ספר. ספר שסיימתי לקרוא אתמול בלילה. קראתי אותו במשך תקופה מאוד ארוכה. כי אני קורא כמה עמודים ביום כזה ומתמוטט. הספר האדום של אסף ענברי. סופר ישראלי מוכר ומוצלח מאוד מיוחד. אני כבר אומר, זה הספר הכי מיוחד או משונה שקראתי אי פעם בחיים שלי, כי הוא לא כתוב כמו סיפור, ולא ברור מהו. האם הוא ספר היסטוריה, האם הוא רומן, זה מין תיאור כרונולוגי של התרחשויות שמסופרות באיזה מין צורה יבשה מאוד מיוחד. אבל רגשית מאוד גם, זה באמת לא דומה לשום דבר.
זה סיפור דמיוני?
זה לא סיפור דמיוני, זה סיפור היסטורי.
היסטורי
של... הפנקס האדום, הספר האדום, סליחה. על בעצם גלגוליו של השמאל הסוציאליסטי טרום הקמת המדינה וקצת גם אחריה. וזה רץ כזה באיזה מין צורה בין השנים והאירועים, וזה מתמקד בסיפורים של סנה וטבנקין ברח לי שלישי ומאיר יערי וכל מיני דמויות כאלה של מפם ומפלגת העבודה שעוד לא הייתה מפלגת העבודה למפלג מפאי.
רפי
זה בסוף מאיר יערי, כן. זה מדהים לקרוא את זה, כי קודם כל זה מתחיל, ואנחנו כל הזמן מדברים על הקיבוצים והקיבוצים, והיום נהוג להתייחס באיזה מין זלזול אל הקיבוצים, אבל בעצם אתה מבין כמה הקיבוצים הם אלה שהיו החומת מגן של המדינה שאפשרו את הקיום, קיבוצים בצפון בעיקר, אז זה היה, אבל גם בדרום כמובן. זה בלתי נתפס. זאת אומרת, הם היו באמת החיילים, הלוחמים, הביצורים, הם הכל. הקיבוצים, במידה רבה, מדינת ישראל חייבת את קיומה לקיבוצים. עכשיו, זה לא מספר את זה באיזה מין צורה הירואית, הספר, אלא דווקא בצורה פוליטית קטנונית קטנה, המוטיבציות המכוערות הפוליטיות, מאבקי הכוח הקטנים, ועד שהולכת וקמה המדינה, ואז בעצם השמאל והחיבור של השמאל השמאלני יותר אל, אל רוסיה, אל ברית המועצות של אז, והחיבור אל המפלגה הקומוניסטית. זה ספר באמת נפלא וקשה נורא לקריאה, כי הוא עמוס, 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 עמוס בפרטים, ושוב, התרחשויות
ואנקדוטות, נכון?
ואנקדוטות, אבל גם אירועים ענקיים שמסופרים מתוך הזווית כאילו הצרה של הכוח, והשנאה האישית באמת זה לא דומה לשום דבר שקראתי אי פעם, אני חושב, וזה קשה לקריאה, זה ספר שהוא קשה לקריאה. זאת אומרת, אתה אחרי, נגיד, לא יודע מה קורה, 20, 30, 40 עמודים, ואתה צריך שנייה להעביר רגע כזה, כי זה מין רץ כזה באיזה מין סגנון סיפורי, באמת לא דומה לשום דבר שקראתי, אבל עדיין אני חושב שזה ספר שהוא חובה לקרוא אותו, כי הוא גם מלמד המון המון המון.
התחלת לקרוא אותו לפני המלחמה?
כן, כן, התחלתי לקרוא אותו לפני חצי שנה, אני חושב. אני, כן, באוגוסט כזה התחלתי לקרוא אותו, ואתמול סיימתי אותו, ממש מומלץ בחום רב, ואני אומר, זה לא דומה לכלום, וזה לא קל. אבל אתה מבין גם איך השמאל בישראל תמיד היה התאבדותי. תמיד, תמיד רב עם עצמו, כאילו מי יותר טהרן, עוד אפילו לפני שהייתה מדינה. וזה כל הזמן גם פוגע בכוחו.
כן, הבעיה של השמאל, מה שנקרא. כן,
אז כן, אבל בזה גם הקיום שלו, בביקורת העצמית הזו.
נכון.
זהו, אני גם חווה איזושהי התפכחות לגבי, הרי היה כל השיח על הקיבוצים, ועל מה זה קיבוץ, ואליטה,
פריבילגים, והאדמות שקיבלו.
הסתכלנו על הגדר כמשהו אחד, כאיזשהו משהו שמפריד כאילו בינינו לבינם, האליטה, הגדר הזאת שכאילו מחלקת אותנו למעמדות, ועכשיו הגדר פתאום מקבלת תוקף אחר.
כן, אבל גם את המשמעות הזאת, זאת אומרת, הכל מאוד מורכב, ואנחנו, אני מבין לגמרי מה את אומרת על התפכחות, אני גם מרגיש ככה, לפחות במובן הזה של חייבת להיות דרך לספר את שני הסיפורים, בלי להגיע לפילוג. סליחה על הקלישה, אבל בלי כאילו
נכון, אבל העוול הזה שעשו לקיבוצים בשנים האחרונות, להציג אותם רק איזה מין חזירי אדמות כאלה.
זה לא רק בשנים האחרונות, זה מבגין.
זה להשכיח לחלוטין את התפקיד ההיסטורי, הדרמטי, הקריטי והקיומי שהיה להם בהקמת מדינת ישראל, לפני הקמת מדינה, אז בעצם יישוב הארץ, והקמתה וביצורה. אני אומר, באמת, זה ספר שהוא פותח עיניים, אני ממש ממש ממש,
יאללה, עשית חשק.
כן,
יאללה, כיף. Hi, my name is Stereo Mike.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
שרון דודוביץ', ספורט אחד, בוקר טוב.
מה שלומכם?
מה קורה, שרון?
היי, שרון.
לא סידרנו פינה, עוד לפינה.
לאט לאט.
בזמנים כאלה, שרון, בזמנים כאלה.
זה מה שאתה חושב.
זה מה שאתה חושב עליו.
מה שלומכם?
בסדר.
ננסה לחשוב איפה אנחנו היום, איפה היינו לפני שנה, באופן מטאפורי וגם באופן פיזי.
לפני שנה בדיוק, שרון ואני היינו בקטר.
וואו,
היה במונדיאל.
כן, אני פעם בכמה זמן, אני גם כותבת את זה בקבוצה כזה, בוא נטל, היית בקטר.
ידפוק.
ידפוק, מה יש לך? והוא כזה, היה כיף. היה סבב.
היה כיף. היה כיף. וזו הייתה חוויה באמת מרתקת, ו כמובן שהרבה, בוא נגיד, לא פגשתי את הניה בלובי, כן? אבל זה היה, זאת הייתה חוויה מרתקת.
אגב, זה יכול להיות נסיעת מעלית מאוד מביכה.
ב-Four
Seasons.
לאן אתה צריך? יכול ללחוץ על הכפתור של גיהנום?
מסתכלים על מתי, כי מרוב מבוכה מסתכלים מתי הפעם הבאה שצריך לבוא לבדוק את המעלית. כי זה
נכון. אוקטובר מתקרב.
הלאה, חבר'ה מאלקטרה. רציני.
אפרופו עניין המונדיאל והכל, אז אני רק רוצה לספר לכם שממש בימים אלה, בגלל שעברה שנה, הוצאתי מהדורה חדשה של הספר פלאי מונדיאל על דירוג 50 הרגעים הכי גדולים בתולדות.
אני יכול לעשות את זה בשבילך, שרון?
בבקשה, כן.
שרון הוא מוציא ספרים של כל מיני דירוגים וליקוטי סיפורים כאלה, והוא עושה מלאכה באמת מעולה וכיפית. הספר פלאי מונדיאל יצא לפני יותר משנה, נדמה לי בחגים של שנה שעברה. לוקח את 50 רגעי המונדיאלים הגדולים מכל הזמנים, את הסיפורים שלהם, וזה ספר מעולה, מעולה. אני קראתי אותו בהנאה גדולה, לא רק כי אני חבר משדר איתו, וזה הוא באמת אחלה. עכשיו הוציא גרסה מעודכנת עם תוספות סביב המונדיאל האחרון שהיה, כי היו בו כמה מהסיפורים הכי גדולים.
את אחד המשחקים הגדולים בהיסטוריה.
גם המשחקים, אבל את רונלדו, אני לא יודע אפילו מה הוא הוסיף עדיין, אבל זאת מהדורה מעודכנת.
אז לכמה עלינו?
נשאר 50, הוצאתי כמה.
הוצאת כמה?
הדחת,
חתכתי, כן, חתכתי כמה סיפורים מהעולם הערבי, אולי נוכח המצב, אבל נשאר מסי ורונלדו נכנסו, שהם לא היו לפני, זה הקטע, זאת אומרת, המונדיאל הזה סוף סוף הכניס אותם, הם לא היו לפני, כי הם לא הביאו רגעים גדולים לפני כן בגביע העולם, ועכשיו סוף סוף הביאו, אז תודה.
זה מדורה גם? שרון?
מה זה?
זה מדורג, הרגעים מדורגים?
כן, כן, כן.
ברור, זה ספורט.
יש כאילו חשיבות לדירוג, זאת אומרת, ברור. איפה הגמר, איפה הסיפור של הדמעות של רונלדו, יש עוד כמה סיפורים. הספר נמצא בכל חנויות
הספרים. שרון הוא קצת אובססיבי עם דירוגים.
כן, כן. זה רק הדבר השני שאני הכי אובססיבי.
בדיוק. אני הכי אובססיבי בדירוגים שאני מכיר, מקום שלישי אולי.
בדיוק. אז אני רק אגיד שהספר נמצא בכל חנויות הספרים, וגם ניתן לרכוש אותו אצלי באתר, שנקרא דוידוביץ' טופ 50, אפרופו דירוגים, או פשוט חפש בגוגל שרון דוידוביץ', יש שם את הספר החדש. עכשיו, אפרופו המונדיאל, אגב, סתם רק נקודה, מה שהיה לפנות בוקר, מסי וארגנטינה שיחקו נגד ברזיל, המשחק הכי גדול שיש בעולם, במסגרת מוקדמות המונדיאל, והיה שם רגע מאוד מאוד מעניין, תראו, משהו עבר על מסי בשנה, שנתיים האחרונות, אני הייתי אומר בשנתיים, שלוש האחרונות, במובן הזה שהוא טיפה יצא מהקונחייה שלו. הרי תמיד הכרנו את מסי, מלבד אותו אולי השחקן הכי גדול בכל הזמנים, שתקן מאוד.
כן, היה קצת מנותק.
רפה באיזשהו מובן, בחור לא כל כך מעניין מחוץ למגרש, בזה בעדינות. ודברים השתנו לאורך הזמן, הוא פתאום נהיה מנהיג, הוא פתאום נהיה הקפטן של ארגנטינה בהרבה מובנים, הוא הוביל אותם בכל מיני מהלכים. בשנה שעברה במונדיאל הוא באמת היה מנהיג, וגם היה את הרעיון המפורסם שלו, שהיה גם זה בספר, שהוא, זה נקרא קמירה בובו, כשהוא ירד על שחקן הולנדי וראו אותו מתעצבן ומקלל, וזה הפך להיות משהו מאוד מאוד ויראלי. ולפנות בוקר, היה משחק בין ברזיל לארגנטינה במרקנה, אצטדיון הכדורגל הכי מפורסם בעולם, ותמיד יש שם שכונה במקרה הטוב, ואלימות גדולה במקרה הרע, שם באמת טירוף לא נורמלי בדרום אמריקה. ואתמול, אני לא יודע איך להתגלגל, אבל המשטרה הברזילאית פשוט פרקה במכות עם עלות אוהדי ארגנטינה קצת לפני פתיחת המשחק.
תמונות מאוד קשות.
לפני פתיחת המשחק?
כן, שוטרים
פוצצים
עם עלות אוהדי ארגנטינה. וממש שהשחקנים עולים למגרש, והשחקנים ומסי רואים את זה, והם לא ממשיכים בטקס של התחלת המשחק. הם הולכים לכיוון האוהדים שלהם, שוב, המשחק נערך בברזיל, הם הולכים לכיוון האוהדים שלהם, מסתכלים שם טיפה מה קורה. אגב, גם אחד השוער, שהוא גם דמות מפורסמת, הוא מנסה שם לתפוס איזה שוטר שלא ירביץ לו עם העלה, דברים כאלה. ואז הם מחליטים, כמובן בהנהגת מסי, כי הוא הקפטן, מחליטים לרדת מהמגרש. הם מחליטים, כי הצהרה אומרים, הרביצו לאוהדים שלנו, הקו אותם, אנחנו יורדים עכשיו מהמגרש, חוזרים לחדר הלבשה, אנחנו לא מוכנים לשחק כשהאוהדים שלנו מותקפים. העניין סודר, זאת אומרת, נרגע, הנזק כבר נעשה, יש שם אוהדים שבאמת נפגעו, חלק אפילו זה נראה דימום מאוד קשה, אבל חזרו לשחק,
חזרו
לשחק, עוד פעם, אחרי שנרגע והאלימות המשטרתית הפסיקה, חזרו לשחק, ולא רק זה, גם ניצחו, עוד פעם, ניצחו בברזיל.
בברזיל, זה חתיכת דבר, זה אירוע.
ואז הם גם קיבלו מכות.
זה הספורט שנותן את המעלומה שלו, נגיד את זה ככה.
אומרים, צריך את המכות כדי לשחק כדורגל, אה? אולי איזה מסף צריך להעביר נבחרת ישראל.
ככה, כן, כן, חלילה, כן, זה בדרום אמריקה, שם, באמת, אצלנו פה מתלוננים בצדק, כן, על אלימות משטרתית ומגרשים, זה נכון, אבל וואו, מה ששם זה באמת, זה
לא, זה נראה גרוע, נראה גרוע מאוד.
בלי אלוהים, כאילו הם מפרקים עם עלות.
אבל מה הם עשו?
מה הם עשו? אולי
מישהו קילל, מישהו זרק, מישהו זה, או זה, כן.
הוא אמר לו, אחד אמר לו כוסמק, אני יודע, ואז הוא התעדבן.
איפה לפרוטה.
כוסמק, איזה ספציפי אתה, שרון, אני מת. אחד אמר לו כוסמק.
כי מה אמר לו כוסרבק, זה לא...
כן, לא, זה לא מצדיק אלימות. כן, כן,
כן. אז בסופו של דבר, ארגנטינה ומסי מנצחים, אבל מה שמאוד מעניין מהסיפור אתמול, שכאילו מסי, נזכיר, הוא כאילו פרש, כאילו, כי הוא משחק עכשיו בארצות הברית ובמיאמי, אבל הוא ימשיך לפחות עד אליפות דרום אמריקה שתהיה בקיץ הקרוב, ומשהו משתנה, משהו השתנה. כן,
תגיד איך הוא היה, אני לא צפיתי במשחק.
לא משחק, ראיתי את התקציר המלא של זה 12 דקות, לא משחק מדהים שלו, אני צריך לזכור, הוא גם חוזר מפציעה והכל.
זהו, כן, השאלה תמיד האם הליגה האמריקאית היא מחלישה אותך, כי אתה אין לך...
זהו, הוא כבר בן 37 עוד מעט, ומה שכיף אבל שהוא, יש בו טיפ-טיפה חספוס מרדונאי, זאת אומרת, טיפ-טיפה חספוס של מרדונה.
הוא קצת נהיה ארס בשנים האחרונות, ובגלל זה התחילו לאהוב אותו, נו.
קצת יותר אפשר לטיפה לאהוב אותו, והוא לא ככה, זה דמות פלקט.
אמוציונלי.
בדיוק, בדיוק.
יאללה בובו,
אנחנו... קמירה בובו. אולי אמרו לשוטרים קמירה בובו, ואז התעצבנו. באמת, יכול להיות.
שרון דודוביץ'.
יום טוב, בשורות טובות.
תודה שרון.
חדשה, פוסט המונדיאל בקטר. יאללה ביי, תודה.
ביי ביי.
סיימנו, נתראה מחר.
יאללה ביי.
ביי.